ב-103 FM. גיא פלג.
צהריים טובים, מה שלומכם? קר בחוץ, חם בלב. על מה נדבר היום? אני מוכרח לומר שאותי מסקרנת מאוד התזוזה של כחול לבן ימינה. האם זה רק תעלול בחירות? האם מסתתרת מאחורי זה איזושהי מהות? ראיתי את הכותרת שסיפק ראש הממשלה לשעבר אהוד אולמרט לבן כספית, כשאמר שכל האמירות האלה שמדברות על סיפוח בקעת הירדן, מדובר באיזשהו תעלול בחירות שלא התממש. מה דעתכם? האם באמת יש כוונה אמיתית של ראש הממשלה, של הליכוד, של כחול לבן, לספח את בקעת הירדן? האם באמת שוקלים את השיקולים המדיניים העמוקים בדבר יחסנו עם ממלכת ירדן? אלה שאלות מאוד מאוד משמעותיות. כותרת של הדקות האחרונות, כתב האישום שהוגש כנגד טארק קורד בן 19 ממזרח ירושלים. לקרוא את עובדות כתב האישום והלב נחמץ. בחור צעיר בן 19 שלא הבין את המשמעויות של הרכב שבו הוא נוהג, נסע במהירות, שימו לב, 170 קמ"ש, פגע בכמה מכוניות וקטל את חייהן של ציפי רימל וביתה נועם רחל, רק בת 3 שבועות. שוב התפרעות על ההגה עם תוצאות כאלה קטלניות. שר פלסנר עורך את התוכנית שלנו, מעיין לויטין אחראית על השידור, פלא בלסון, רדיו צפון, 104.5 בדיגיטל, עמיתי דואק, נטע יערי, רשתות חברתיות, 1-900-722-103, הטלפון שלנו, אשמח לשוחח איתכם, 054-70-103-70, הוואטסאפ שלנו, שידור חי בפייסבוק, ואנחנו מתחילים. מי איתנו?
שלום גיא.
שלום רב.
מדבר איראן.
איראן?
כן.
מאיפה?
מראשון.
כן.
אני רוצה לדבר על השקרים האחרונים של הצבא שהתגלו לאחרונה, שכנראה שהוא פועל משיקולים לא בדיוק שלו והוראות לא בדיוק שלו, ואני רוצה לפרט בפניך את השקרים.
בבקשה.
השקר הראשון שהתגלה זה שצהל שיקר לגבי נתוני גיוס החרדים. במשך שנים הוא ניפח את הנתונים של הגיוס כדי לעמוד ביעדים שהוטלו עליו. היעדים שהוטלו עליו כנראה זה לא מהצבא, זה מלמעלה.
אוקיי,
הדבר השני, כן. הדבר השני שהיה בימים האחרונים, שהצבא נאלץ להודות ששיקר לציבור והודיע לבית המשפט כל החיילות שהשתתפו בפיילוט של הטנקיסטיות נכשלו. הדבר השלישי
אוקיי.
זה שיש ליקויים חמורים שהתגלו באוגדה הגדולה ביותר בצבא, 319, האוגדה של מילואים, שבזמן מלחמה בלבנון היא האוגדה הראשונה להיכנס לשם. התגלו שם פערים ב מסעיות, באמבולנסים, בכל הציוד. זאת אומרת, שאם אני לוקח את זה ואני משווה את זה למה שהאלוף בריק אמר בזמנו, שיש חוסרים בצבא, ולמה שהקצינים בצבא אמרו שהוא פשוט דובר בלשון עדינה, לא אמת, אז זה עוד שקר. והדבר האחרון שאני רוצה להתייחס אליו, זה עד שפיתחו את הטכנולוגיות נגד מנהרות, כל הזמן אזרחים התלוננו ששומעים חפירות ושומעים חפירות, והצבא אמר שאין שום דבר והכל בסדר. ביום שהצבא פיתח את הטכנולוגיות, פתאום כל המנהרות התגלו.
כן, אבל מה השורה התחתונה של
השורה התחתונה שבנושא של, אני רוצה להתמקד למשל בנושא של הבחורות בצבא.
כן. הטנקיסטיות אתה מדבר.
הטנקיסטיות, כן. תראה, הצבא כנראה מקבל באמת הוראות שכמה שיותר בנות יתגייסו לצבא בדברים האלה. עכשיו, אני ראיתי סרטון של חיילת שטוענת פגע 38 שניות, קצין בכיר בשריון אמר שזה פשוט ביזיון דבר כזה, ושאם זה לוקח כל כך הרבה זמן, הטנק יושמד בין טעינה של פגז אחד לשנייה, בין, לא עושה את זה, בין 2-5 שניות.
תגיד, איראן, תשמע, תן להשחיל מילה. אני שואל אותך, תראה, אני לא הייתי לוחם, ואני לא מבין בענייני טעינת פגזים בשריון, אבל אני שואל אותך לגבי הזיגזוג של צהל. הרי בתחילה אמרו שהניסוי הצליח, ואפשר לשלב נשים, ואז לפתע צהל משנה את המדיניות שלו, ופתאום צריכים להאריך את הניסוי, ובד בבד קראתי באיזשהו מאמר פרשנות, שנשים משתלבות כלוחמות בשריון, בכמה צבאות בעולם. לכן אני עכשיו שואל אותך בנקודת הזמן הזאת. אחד, האם אתה יכול להבין שאצלנו במדינה, זה סוד גלוי, יש שאלות פוליטיות שקשורות בשילובן של נשים במקצועות לחימה, במיוחד כשאנחנו מדברים על, על טנק שנדמה לי לא יהיו טנקים שיהיו בהם רק נשים. ברור שזה שילוב של לוחמים ולוחמות באותו, באותו טנק קטן, על כל המשמעויות שזה. והשאלה היא, האם אנחנו מצפים שהצבא יפתור כל מיני סוגיות פוליטיות רגישות בעצמו? זאת אומרת, יש שאלה גדולה לגבי שילוב נשים בצבא, יש מפלגות שאומרות באופן מפורש שהן מתנגדות לשילוב של נשים בתפקידי לחימה, ואז מגלגלים את זה לצבא ואומרים בעצם לרמטכ"ל אביב כוכבי, תשמע, יש בעיה, יש איזה משבר פוליטי, אתה תפתור את הבעיה. אותו דבר לגבי גיוס תלמידי ישיבה, יש שאלה, יש קרב אדיר, איתנים, בקרב פוליטי, בין מפלגות, בין תפיסות עולם. עכשיו, אתה, אביב כוכבי, אתה הצבא, אתה תפתור את הסוגיה הזאת, אתה תוציא את ההרמונים מהאיש. אני שואל, האם מלכתחילה אנחנו לא מכשילים את הצבא, כשאנחנו מגלגלים אליו סוגיות חברתיות, נקרא להן לכל הפחות שנויות במחלוקת?
אז אני אענה לך, תראה, מצד אחד, כמו שאמרת, יש את הארגונים של המפלגות הדתיות שלוחצים מכיוון אחד, שבנות לא ישרתו. מצד שני, יש את ארגוני הפמיניסטיות שלוחצות שמצד אחד שבנות כן ישרתו, וכאן בדיוק באמצע עומד הצבא שהוא צריך להחליט על פי שיקולים מקצועיים, אבל כנראה שכמו שאתה אמרת בדבריך, שיש כאן שיקולים פוליטיים ואנחנו נמצאים בישראל, קצינים חוששים להביע דעתם המקצועית, יש כאלה שפוחדים מארגוני הפמיניסטיות ויש כאלה אולי שפוחדים מארגונים הימניים, אבל השיקולים צריך להיות רק ספציפיים אם הבן אדם כשיר או לא. אין שום בעיה שבחורה אגב תשרת בקרבי בכמה שהיא תרצה גם בסיירת מטכ"ל אם היא עושה את זה, אבל לא צריך לקדם את המגזר עצמו על פי מין של נשים. אין פה, הצבא זה לא לשכת תעסוקה והוא לא אמור לקדם.
כן, אבל רגע, אבל תראה, קודם כל אני מבין מה שאתה אומר, ויש רבים שמצדדים בתפיסת העולם הזאת, אבל אצלנו הצבא הוא הרבה מעבר לצבא מקצועי שצריך לספק צורכי ביטחון, והסיבה היא שאנחנו רואים, אנחנו קוראים את זה בעיתונים, איזה כותרות מקבלים כל מיני נכים ובעלי מוגבלויות וצעירים על הספקטרום שמגויסים לצבא, ואנחנו זוכרים את הפרויקט של זחלה בשעתו כינו אותו נערי רפול, כלומר נערים עם פרופיל עברייני שחרף ההסתבכות שלהם בפלילים מגויסים לצבא. זאת אומרת, אצלנו בחברה מתייחסים לצבא כמעבר לספק הביטחון למדינה. מצפים שהוא יאחד ושהוא לפעמים ישקם ושהוא יעביר מסר חברתי שגם מישהו על הספקטרום האוטיסטי יכול לשרת ולשרת בצבא. הרי אילו השיקולים היו שיקולים מקצועיים גרדה, אז למשל כל מיני, אני מתאר לעצמי צעירים שיש להם אלרגיות כאלה ואחרות, הצבא היה אומר, מה אנחנו צריכים את הכאב ראש הזה בחדר האוכל? מי שיש לו אלרגיה כלשהי לביצים, לחלב, לשקדים, לאגוזים, לסומסום, שלא יתגייס. מי שאין לו, מישהו נמצא על הספקטרום, שיעשה שירות לאומי, לא בבית ספרנו. אנחנו מתייחסים לצבא אחרת.
נכון, אז אני אגיד לך שאלרגיה לא פוגעת בקשירות של המבצעית של הצבא.
לא פוגעת.
שרוצים, לא פוגעת בקשירות, כאן אנחנו מדברים על דברים אחרים, גיא. תראה, בחורה שהיא רוצה להיות פקידה או ג'ובניקית או נערי רפול או דברים כאלה, אז יכולים לגייס אותם לתפקידים אחרים ולא לתת להם להיפלט מהמערכת, הכל בסדר. אבל הדברים האלה לא פוגעים בקשירות טוב, של הצבא. ברגע תשמע, שזה בא על חשבון הקשירות, כן, והצבא אז נאלץ להודות שהוא שיקר, איך הוא אמר, הבחורות האלה עתרו לא מזמן לבגץ לפני כמה ימים.
ערן, אנחנו חייבים לסיים, אני רק רוצה להגיד לך במשפט אחד לסיום. תראה, יש לי חבר שהוא טייס קרב.
טייס בחיל האוויר, אמרת לי את זה בשיחה פעם, אני רוצה להגיד לך.
רגע, שנייה, ואני פעם שאלתי אותו.
בחיל האוויר לא מורידים נתונים.
שאלתי אותו לגבי הנשים שמסיימות קורס טייס. שאלתי אותו אם עושים להם איזושהי הנחה. איזשהו מעגלים בעבורן, כדי שבכמעט כל קורס טייס תהיה אישה. הוא אמר לי, בשום פנים ואופן, הטייסות שמסיימות קורס טייס, גם במגמת של טייסות קרב, הן הטובות שבטובות. עכשיו אני יודע שלהיות טייס קרב, זה מעמסה פיזית יוצא דופן, וצריכים להיות בכושר גופני גבוה מאוד. ולכן, אני, באופן כללי, יש לי מין את הרושם, שאם אישה יכולה לעמוד בעומס הגופני שמצריך כדי להיות טייסת קרב ולעמוד בג'יה המטורף שיש בגבעים ובתמרונים חדים, נדמה לי שהיא גם יכולה לטעון פגז של טנק, אבל האמת היא, אין לי מושג. תודה רבה, אירן, אנחנו נתקדם. מי איתנו?
אהלן גיא, מדבר רפי מתל אביב.
כן, רפי.
בדרך כלל אנחנו מדברים מענייני משפט, הפעם קצת פוליטיקה.
נו, בבקשה.
רציתי להתייחס לבני גנץ, שפעם ראשונה שהוא מתייחס לשתי נושאים מהותיים, הוא פשוט מגמגם, הוא לא יודע אם הוא בעד, והוא לא יודע אם הוא בנגד. לדוגמה, תוכנית השלום של טראמפ, לפני כשבוע בערך 10 ימים,
היא פורסמה אגב? אני לא שמעתי אותה.
לא.
אז איך הוא יכול להתייחס לתוכנית שעדיין לא פורסמה?
לא, אני אגביר לך מה הוא אמר.
בבקשה.
הוא אמר, אני מתנגד בכל תוקף לפרסום תוכנית השלום של טראמפ, מאחר וזה פוגע בתהליך הבחירות הדמוקרטיות במדינת ישראל, וכאילו שהוא מתערב בזה. לא עברו יומיים שלושה, והנה זה פלא. פתאום הוא מסכים לפרסום תוכנית השלום של טראמפ. אז אני שואל, מה קרה? עכשיו בקשר לביקה, לטיפוח הביקה.
כן.
בהתחלה הוא אמר, אני תומך. אחר כך הוא היה צריך כנראה לקבל אישור. הוא אמר, אולי, וזה לא דברה יוצאים מהקשרם. אז אני שואל אותך גיא, ושואל את כל המאזינים, האם זה אדם שיכול לנהל מדינה, שבשתי נושאים מהותיים, כן ביבי, לא ביבי, הוא כבר קשל. הוא כבר לא יודע מה לענות.
כן, רפי, אז בוא אני אענה לך. רפי, אז הנה אני אתייחס, תראה. אני רוצה דווקא לצטט את אחמד טיבי, ששאל אתמול, ראיתי במהדורות החדשות, שאלה מאוד מאוד פשוטה. אם בקעת הירדן, הסיפוח שלה כל כך חיוני לביטחון המדינה, מדוע נתניהו בעשר שנות שלטונו לא סיפח את בקעת הירדן? הרי היה לו, בחלק מהתקופה הייתה לו ממשלה ימנית, ממשלה יציבה, מדוע הוא לא סיפח אז את בקעת הירדן? וזה, רגע, שנייה, אתה לא יכול לתת לי תשובה משום שאין תשובה. ולכן, מלכתחיל אתה שואל את עצמך, אם כל נושא סיפוח בקעת הירדן הוא לא איזה שהתעלול בחירות שהתחיל בנימין נתניהו, נמשך נגד גנץ שנגרר לשם, והאם לא צודק ראש הממשלה לשעבר אהוד אולמרט, שאמר את הדברים כהווייתם בתחנה הזאת, לפני כשעתיים אצל בן כספית, שאמר את הדברים, רבותיי, זה תעלול בחירות, זה לא יקרה, כולם מבינים את המשמעויות, כולם מבינים, קראתי הבוקר גם מאמרי פרשנות בעיתון הארץ, שגיחחו על האמירה של גנץ, שמצד אחד אמר, אנחנו נספח את בקעת הירדן, במסגרת הסכמה בינלאומית רחבה, לא תהיה הסכמה בינלאומית רחבה, נכון. לסיפוח בקעת הירדן, ולכן אנחנו מבינים שיש כאן איזשהו קרב פוליטי, כדי שכחול לבן מנסה, רגע, אני מיד יאפשר לך, שכחול לבן מנסה לקרוץ למצביע הימין, וכשנתניהו, כדי להקדים במרכאות תרופה למקם, החליט להציר שהוא בעד סיפוח בקעת הירדן, עכשיו, מכיוון שיש לכאורה הסכמה רחבה. בבקשה, רפי.
עכשיו אני אענה לך למה בעשר שנים האחרונות לא סיפחו.
נו, בוא נשמע.
אתה יודע איזה נשיא אמריקאי היה בעשר שנים האחרונות פה?
נו ו?
מי היה?
נו.
לפני אובמה, מי היה?
רגע, שנייה.
תן לי בבקשה לפרט.
רגע, שנייה, אני שואל אותך, טראמפ נבחר אתמול? אני שואל אותך. טראמפ נבחר אתמול?
יפה.
בינתיים אני רואה, יש שגרירות ישראל בירושלים, למה באותה חגיגה לא סיפחו כבר את בקעת הירדן? ואת אריאל? ולמה לא את אריאל?
אני אסביר לך למה.
כן.
הרי כל דבר לוקח זמן, אי אפשר הכל במכה אחת.
הבנתי.
הרי אמרו על רמת הגולן שאם טראמפ יסכים, אוי ואבוי, אם הוא יעביר את השגרירות לירושלים, מלחמת עולם תפרוץ. אם הוא יכיר בירושלים, מלחמת עולם תפרוץ. זה אמר ברק. זה את הדברים שאמרו אולמר, שהם לא עשו כלום. אז מה זה אומר לך? שלאט לאט עושים דברים. אתה לא יכול במכה אחת לעשות הכל. מה מראה לך? כי בשלוש שנים של טראמפ עשו, ואני מקווה שמאוד ימשיכו לעשות, ואנחנו דיברנו על גנץ, שאנחנו בשנייה משנה את העמדה שלו. הוא רק נכנס למסע פוליטי. פתאום אתה רואה שהוא לא יודע, לא מימינו ולא משמאלו.
טוב, רפי, תודה רבה. להתראות, לא, אנחנו נסיים, אנחנו נמשיך הלאה, נדבר בהזדמנות קרובה אחרת. כן, מי איתנו?
שלום, דבר שמעון.
שלום שמעון, מאיפה?
מהצפון.
כן.
רציתי לדבר על גנץ, אבל הערה קטנה לגבי מה שאמר הבחור לפני כן.
רפי, כן.
עם הבנות.
איראן, כן.
כל המדינה זה ג'נדות. זה מתאים לאנשים מסוימים, וגם אתה אמרת לגבי הטייסות, אז יש להם הנחות. הן לא באות לטוס אחרי שהן משתחררות, כמו גבר רגיל. אז יש להם הנחה, זה לא נכון, זה לא מדויק. לענייננו,
רגע, סליחה, שמעון, לא מקבל את מה שאתה אומר. אני אומר לך שאני בשיחת רעים עם חבר שהוא טייס קרב בכיר מאוד, הרבה מאוד שנים, יכל להגיד לי, תשמע, גיא, עזוב, הכל פוליטיקה, עושים הנחות בסוף. אומר לי, הן שותפות לטיסות המבצעיות הרגישות ביותר, המורכבות ביותר, אין להם גרם של הנחה. עם כל הכבוד, שמעון, אם היית אומר לי, שמע, אני מפקד טייסת,
לא באות לטוס,
תשמע, לא יודע להגיד לך מתי יוצאים מהצבא, אני יודע,
למילואים, ליום מילואים, היא לא עושה את זה.
הבנתי, לא יודע.
אז זה לא נכון, זה לא מדויק, זה נכון להגיד, יש ג'נדות, אז אומרים אותם, אבל זה לא נכון, זה גם בזבוז כספי ציבור, אבל זה סיפור אחר. אבל לענייננו
תשמע,
של
אני אגיד לך מה על הבזבוז כספי ציבור, תשמע, זה מזכיר לי שכל פעם מזכירים כמה עלו החקירות נגד ראש הממשלה. אז אני אומר לך, אז רגע, אז אני אומר לך, יש דברים שעולים כסף, להכשיר טייסים עולה כסף, לחקור את יצחק אברג'יל 512 עולה כסף, לחקור את התאונת דרכים בירושלים עולה המון כסף, יש הרבה, המדינה מתקצבת גם את הצבא,
הכל.
אז אני אומר לך, הכל עולה כסף, החינוך עולה כסף, והבריאות עולה כסף, אז מה אם לא העלית את הדבר כזה? אז אני לא יכול להתייחס לדברים שלך, כי בעיניך...
לא, תנוח לך להתייחס לדברים האלו.
אני מתייחס רק למה שנוח לי, רק למה שנוח לי אני מתייחס, ומה שלא נוח לי אני לא מתייחס.
הוכחתי לך שיש לה הנחה.
כן. לא הוכחת לי שום דבר, אני לא יודע לסמך מה אתה מדבר.
לא יכולות להרים פגז, אתה לא היית לוחם ואתה לא יודע מה זה, וגם אי אפשר שבת ובן ישמרו ביחד בצנחנים, זה אי אפשר.
הבנתי, אוקיי.
זה לא נכון, זה אי אפשר, כי הוא לא יוכל לשמור, ילד בן 19, כל ההורמונים, הוא יחשוב על זה, הוא יחשוב איך לגעת בה עכשיו.
הבנתי.
עזוב את השטויות
האלו,
נו באמת.
כן, לא, אז אני אגיד לך, בוא, אני רוצה להגיד לך, תשמע, אני לא חושב, אני, אתה יודע, גם הייתי בן 19, ויש לי חברים שיש להם ילדים בני 19, אל תציג את הגברים כאיזה מישהי מכונת הורמונים, שברגע שהם רואים, רגע, שנייה, שברגע שהם רואים אישה בסביבה, אז כל מעייניהם מופנים לשאלה האם הם יצליחו לכבוש אותה או לא. לא כל הגברים נוהגים ככה.
אני יודע כמה עיתונאים נוגעים לבנות שם בטוסיק.
כן, עיתונאים במיוחד נוגעים לנשים בטוסיק? עיתונאים במיוחד?
לא, לא, בני 80.
שמה, סליחה?
אני אומר, עכשיו שהם בני 80 מספרים לנו את זה שגם הוא נגע וגם הוא זה וגם הוא הלך הביתה עכשיו.
מה זה קשור לעיתונאים? אני לא מצליח להבין.
כי שנמצאים ביחד.
כן.
19 שעות, הדברים האלו יכולים לקרות.
תמיד הם יכולים לקרות. בוא אני אספר לך, תראה. הדברים תמיד יכולים להתרחש. תמיד יכולים להתרחש. ואנחנו מצפים גם מנשים וגם מגברים, לכולם יש יצרים, שימשלו ביצרים שלהם, בכל מיני מסגרות. גם נער בן 16, שמתנדב במגן דוד אדום, והוא באמבולנס עם נערה בת 16, יכול להיות שההורמונים משחקים אצלו תפקיד, אבל אנחנו מצפים מחבר'ה שמתנדבים למדה או למשטרה או בנמצאים בכל מיני מסגרות, אפילו בצופים, שהם ישלטו ביצרים שלהם, כי ככה מתנהגים בני תרבות. אני מתאר לעצמי שגם בצופים, גם בתנועות הנוער, גם בתנועות הנוער ההורמונים. טוב שמעון, האמת לא בא לי להמשיך לדבר איתך, לא יודע להסביר למה, סלח לי, מיציתי. תודה רבה לך. כן, הלאה, מי איתנו?
אהלן גיא, צהריים טובים.
צהריים טובים.
אני רציתי לדבר על...
עם מי אני?
עם ראובן מחדרה.
כן, ראובן.
ככה גיא, כל הנושא של הסיפוח, אני במקרה שמעתי את רפי, ודרך אגב אני מסכים איתו מילה במילה, אתה לא יכול לשנות אג'נדה של ממשל שהיה מאוד עוין למדינת ישראל, ובו בזמן שהממשל מתחלף להתחיל לעשות את כל מה שרצית לעשות, כי זה לא עובד ככה. דברים עובדים בשלבים, הכרה ברמת הגולן, לא באותו סדר כרונולוגי שזה באמת קרה, שגרירות בירושלים, ועכשיו סיפוח של בקעת הירדן, שאני חושב שלא צריך להיות בן אדם אחד במדינת ישראל שאמור להיות נגד המהלך הזה. בסופו של דבר אתה קובע גבול, אתה קובע גבול ואתה מכיל ריבונות, וזה דבר טוב. כי איפה שלא תכיל ריבונות, תקבל טרור, קיבלת את זה בדרום, ראית את זה.
רגע, רגע, שנייה, שנייה. עכשיו אני שואל אותך, אתה יודע שיש טיעונים כבדי משקל כנגד, כולל של בכירים לשעבר במערכת הביטחון, כולל אנשים... רגע, שנייה, 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 שנייה. זכותך לאהוב, זכותך לא לאהוב, אבל נטען שסיפוח בקעת הירדן עלול לערער את השלום שלנו עם ירדן, אני יודע שאתה כנראה מקל בזה ראש, ועלול לערער גם את יציבות השלטון של המלך בירדן, על המשמעויות של זה לביטחוננו. יש לנו גזרה שהיא גזרה שקטה, ונשאלת השאלה בנסיבות האלה, מה המשמעויות האמיתיות מבחינת מדינת ישראל של סיפוח בקעת הירדן? זאת אומרת, יש לנו גבול שהוא גבול שקט, שהוא בטוח, יש לנו הסדרי ביטחון גלויים וסמויים עם ממלכת ירדן, יש לנו איתם הבנות, אנחנו רואים גם את הוואקס במזרח ירושלים, פחות או יותר הדברים שם, כמובן שיש מעט לעת התפרצויות בירושלים, אבל פחות או יותר יש שם בגדול חופש דת, והדברים מוסדרים, והיהודים מתפללים, והמוסלמים מתפללים.
דת.
כן, חופש דת, בטח, חופש דת, חופש דת.
אני יכול לעלות להר הבית? על מה אתה מדבר? תגיד לי.
תגיד, אתה מתפלל בכותל.
אני יכול לעלות להר הבית, אתה מדבר איתי על חופש דת?
אבל צריכים להסדיר, צריכים להסדיר, צריכים להסדיר, כדי שלא יהיה, שלא ישלפו סכינים וידקרו אחד את השני. אז אני אומר, בסוף זה מתנהל. רגע, סליחה, מה אתה רוצה?
חופש דת יהיה רק במקום שהיהודים שולטים בו.
הבנתי. אז מה אתה מציע? בוא נגיד, בוא נלך הלאה. מה אתה מציע? שאנחנו נפרק את השלום עם ירדן ונכבוש...
רגע, שנייה, שנייה.
שנייה, אז אני אומר... הערכות הן שאלה המשמעויות בסוף של סיפוח בקעת הירדן, ולכן נתניהו, מכיוון שהצרות לחוד ותבונה מדינית לחוד, אנחנו מבינים שנתניהו, שהוא האדם ש... עמד בראשות ממשלת ישראל, ואנחנו, ועדיין ממשיך להוביל את המדינה שלנו, במשך למעלה מעוד מעט 14 שנה, שהוא ראש הממשלה, לא סיפח את בקעת הירדן.
גיא, אתה ברדת, גיא, שאלה לי אליך, כן. נראה לך שנתניהו כן. היה מצהיר על מהלך כזה, אם זה לא היה מתואם עם הממשל האמריקאי בשיא הרצינות?
נראה לי שנתניהו לא מעוניין לספח את בקעת הירדן, לא יספח את בקעת הירדן, כשם שלא סיפח את אריאל, ולא, ועכשיו אתה שואל אותי, מבחינה, אילו אני נתניהו, ואני באמת רוצה לספח את בקעת הירדן, ואני צריך, כמו שאתה אומר, באופן הדרגתי, כי אני לא יכול לקבל, לצאת עם כל תאוותי בידי, ואני צריך באופן מידתי להעביר אצל הממשל האמריקאי כמה יעדים משמעותיים. אז אם אני צריך לבחור בין מה שכונה לדעתי בכזב העברת השגרירות, הרי כולנו מבינים שבסך הכל תקעו שם איזה שלט על הקיר, השגרירות האמריקאית, יודע את זה כל מי שמעוניין בוויזה לארצות הברית, השגרירות האמריקאית, השגריר האמריקאי, הם יושבים ברחוב הירקון בתל אביב, ובאופן סימבולי, באופן סימבולי שמו שם איזה שלט קטן.
גיא, שאתה אומר דבר שהוא לא נכון, אני חייב לעצור אותך.
לא נכון?
אני במקרה נהג מונית, ובמקרה יש לי לקוח שרוצה לקבל ויזה לארצות הברית, ובמקרה לקחתי אותו לירושלים שבוע שעבר, לשגרירות בירושלים.
זה חדש לי מאוד. חדש לי מאוד. לא, כי אני עובר כמעט כל יום ברחוב הירקון, אני רואה את התור.
ושאתה הולך למשטרת ישראל ואתה רוצה להביא שיש לך עבר פלילי בשביל לקבל את הויזה לארצות הברית, אז הפקס נשלח לירושלים, גיא, הוא לא נשלח לתל אביב.
לא מכיר. לא מכיר את זה. אני לא מכיר את זה. טוב, צריכים לצאת לפרסומת, סלח לי, להתראות ראובן. כן. פרסומת, בבקשה. כן, חזרנו. מי איתנו?
אלן גיא, צהריים טובים.
צהריים טובים, מי אני?
אני דן, מאזור המרכז.
כן.
רציתי לתקן את אדון שימון, לדעתי, שדיבר לפני שני מאזינים לגבי טייסות במילואים בחיל אוויר.
כן.
בתור, אני טייס במילואים בחיל אוויר, והיה חשוב לי רק לתקן שטייסות נשים עושות מילואים ככל הדברים,
חבל לי, חבל לי שדווקא אותך אני לא שומע, כי נדמה לי שההערה שלך חשובה, אז בוא ננסה לשפר את הקו.
גיא, איך עכשיו?
עכשיו יותר טוב, בוא נקווה. אוקיי. מה, התחלת לומר שאתה טייס מילואים בחיל האוויר?
נכון, רק רציתי לתקן את אדון שמעון שדיבר שני מאזינים לפניי, רציתי להגיד שנשים עושות מילואים בחיל האוויר בדיוק כמו גברים, ללא שום הגבלות או מגבלות. רק אם נכנסות להיריון, אז הן יוצאות לחופשה מסוימת בדיוק כמו במקום עבודה וחוזרות אחר כך. אז אני מכיר את זה מניסיון אישי, ממקור אישי, אז רק רציתי לתקן.
טוב, תודה שתלפנת, הערה חשובה.
תודה רבה, יום טוב.
100%, תודה רבה לך. כן, מי איתנו? שלום.
גיא?
כן.
שלום, מדבר ויקטור מאזור הצפון, מהקריות.
כן, ויקטור.
כן, אני רוצה לדבר על שתי נושאים ברשותך.
בוא נתחיל מהראשון, בסדר?
קודם כל, מה שלומך? מה שלומך?
בסדר גמור.
כן. אני רוצה נושא אחד קצר ונושא אחד אולי קצת יותר ארוך. הנושא הראשון זה ככה. אני מאוד מוחה בתוקף על ההתבטאות של יאיר גולן, לדעתי.
באיזה עניין?
אני אגיד לך, על ההתבטאות האחרונה שלו.
על יזבק.
לדעתי מזל של המדינה שהוא לא נבחר להיות רמטכ"ל. אני מאוד כועס, מאוד.
למה?
מזל. נו, למה? הכל בשם הדמוקרטיה, עוד מעט הטרוריסטים גם בשם הדמוקרטיה.
לא, לא, אני אגיד לך מה הוא אמר, אני לא זוכר את הציטוט המדויק, אבל תראה, אפשר להתווכח. הוא לא בא ואמר שמדובר שההתבטאויות שלה הן לגיטימיות, והוא לא אמר שהוא מצדד בדברים שלה. הוא אמר שאנחנו כחברה, כשאנחנו שוקלים את השיקולים של העלות תועלת, זאת אומרת, מצד אחד, לסבול את העובדה שחברת כנסת שמחזיקה בכאלה עמדות ואמרה דברים כל כך מקוממים וקשים ובלתי נסבלים, רגע, נמצאת בפרלמנט, זה צד אחד, ומן הצד האחר, המשמעויות הבינלאומיות שיש להחלטה שבאה ואומרת בעצם, אנחנו, בגלל שנבחר ציבור אמר דברים כאלה ואחרים, אנחנו פסלנו אותו להתמודד לבחירות בכנסת. יש לזה גם משמעויות בינלאומיות. לכן, תראה, אני לא מחזיק בעמדה של יאיר גולן, אני חושב שהוא טעה. אבל רגע, שנייה, אבל הניסיון...
אבל אתה תמיד לוקח את הרשות הדיבור,
ויקטור,
ואני כמעט לא מצליח לדבר אף פעם משפט.
ויקטור, אז קודם כל אני מתנצל, אני אנסה לאפשר לך.
אבל תמיד אתה עושה את זה.
כן, אבל ויקטור, אני כל פעם צריך להתנצל, אתה יודע, זה הטמפרמנט, אבל אני אגיד לך מה מכעיס.
זה לא נעים.
ויקטור, תראה, אם לא נעים לך, אז במחילה מכבודך אל תתלפן. באמת, אני רוצה שתתלפן.
לא, באמת.
חשוב לי שיהיה לך נעים, אבל אם לא נעים לך, אל תיקלע לסיטואציה.
שוב פעם אתה מדבר לא יפה. למה אל תתלפן? אני רוצה לדבר, דרך אגב, כשאני מדבר איתך, או עם שפטל, או עם מישהו אחר, אני לא מדבר אליך.
לא, זה פוגע בי שאתה משווה אותי לשפטל. אבל זה פוגע בי שאתה משווה אותי לשפטל. זה פוגע בי. ממש. ממש.
אתה רוצה שנגיד לך על שפטל איזה מילה?
לא רוצה. לא רוצה מטוב ועד רע. לא רוצה. ויקטור, טוב, יאללה, אז תדבר עם שפטל. הוא מחר יהיה פה. אבל מחר יהיה פה שפטל. תדבר איתו. תדבר איתו. אני מציע לך לדבר איתו, כי הוא גאון של הגאונים. להתראות, ויקטור, להתראות. אתה תדבר עם שפטל הגאון שבגאונים. כן. מי איתנו? דווקא יום טוב לדבר עם שפטל מחר, שמצד אחד מתפרסמות תמונות חדשות של דמיאניוק, תמונות חדשות שמראות שהוא היה, כך אני קראתי, לא ראיתי אותה תמונות, נדמה לי שהן צפויות להתפרסם ודאי מחר, שהן תמונות שמראות שהוא היה שומר במחנה המוות סוביבור, ונדמה לי שדווקא זה הזדמנות טובה מחר, כשמגיעים לכאן, המשלחות מתחילות, התחילו כבר להגיע, אבל מחר יהיו כאן בסיאן, ונדמה לי שמחר זה דווקא יום טוב לשאול את שפטל כמה שאלות, על מי הוא בחר להגן, באיזה נסיבות הוא בחר להגן, האם יש לו הרהורים שניים על האדם שהוא בחר להגן עליו, ואני האחרון שחושב שצריך להיות כאן... מישהו שעומד לדין מבלי שיהיה לו ייצוג משפטי מיטבי. אבל נדמה לי שמחר זה נקודת זמן טובה, במיוחד, לשאול את שפטל כמה שאלות. כן.
שלום גיא.
שלום רב.
טובים. שני נושאים, אם אפשר.
בבקשה, בוא נתחיל. עם מי אני רק?
עם אופר.
כן, אופר. מאיפה רק?
מהצפון.
כן, בבקשה.
הדבר הראשון זה בנוגע למפגש מנהיגים של ציון שחרור אושוויץ.
כן.
אני אגיד את זה בצורה קצת פרובוקטיבית, ועוד שאתה תבין למה אני אומר את זה, זה לא מעניין אותי. זה לא מעניין אותי, ואני אגיד לך גם למה. כי כשאתה פותח את העיתון, ולא רק פותח את העיתון, אתה גם שומע ברדיו על קשישים, ניצולי שואה, בכלל על קשישים, אבל במיוחד גם על קשישי שואה, יש קשישים ניצולי שואה שלא יודעים במה לבחור, בחימום תרופות או אוכל. וזה הממשלה לא דואגת לעשות. היא דואגת אבל לעשות איזשהו סוג של קמפיין, תקרא לזה עסקור, לגבי השחרור של אושוויץ. אני לא אומר שהרעיון עצמו הוא לא רעיון חשוב, אבל אני בטוח שאף אחד מאותם מנהיגים לא ילכו ויתגשו את אותם, את אותם קשישים שהולכים ושואלים את עצמם איך הם יעברו את אותו יום. זה אני חושב סוג של זילות ו... לא יודע איך לקרוא לזה, ציניות.
כן, עופר, 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 תראה, אני אגיד לך מה, ואני חוזר ואומר את זה כמעט בכל תוכנית, אבל עכשיו במיוחד, תראה, אתמול למשל עלה מאזין, הוא אמר איך אפשר שמצד אחד יש קשישים שאין להם כסף לתרופות, ומעלים לחבר כנסת את השכר. אז אני אומר, רגע שנייה, אני אומר, צריכים תמיד להפריד בין הדברים, באיזה מובן? במובן שיש אירוע, שהוא אירוע מדיני, ויש לו השפעות בינלאומיות, ויש כאן קול שהוא חשוב שישמע, לא רק בישראל. אני, למשל, אני קראתי שרק עם פוטין הגיעו 95 עיתונאים. יש פה אירוע בינלאומי חשוב, חשוב ליהדות העולם, חשוב לזיכרון השואה. יש לו הרבה מאוד משמעויות, וזה קול חשוב, וחשוב שישמע, וחשוב שמנהיגי העולם כולו, או רבים מהם יגיעו לכאן ויחשפו עוד פעם למראות השואה וישמיעו קול ברור וצלול לא לאנטישמיות, לעולם לא עוד. זה קול מאוד מאוד חשוב, וחוץ מזה ובמנותק מזה ובלי שום קשר לזה, צריכים שהזקנים במדינת ישראל יזדקנו בכבוד, בין שהם ניצולי שואה ובין שהם לא ניצולי שואה, ולחשוב שבמדינה שלנו שכולם מתגאים בשקל החזק ובאחוז העסקה הגבוה וביציבות הביטחונית פחות או יותר, לחשוב שבמדינה שלנו יש באמת קשישים שצריכים להחליט אם הם קונים תרופה או מדליקים את התנור, זה נתון שהוא בעייתי ומזעזע, וצריך לקבל את הטיפול הראוי, וזה לא עומד מול האירוע החשוב שמתחיל להתקיים היום וימשך בימים הקרובים. מה הקשר בין שני הדברים? אני לא מבין.
זה להתחשב אחד לשני, לא להתחשב בעובדה שאותם אנשים כן חוו את אותם אירועים. זה כאילו, אני לא אומר שהוא לא אירוע חשוב, אבל המדינה...
לא, אמרת שהוא לא מעניין אותך, אז קודם כל אם משהו לא מעניין אותך...
אני אמרתי את זה בציניות, אני אמרתי את זה בציניות בכוונה, בגלל שאתה רואה בעיתון ובגלל שאתה שומע בחדשות, ואין כמעט יום שאתה לא שומע את זה, אז מתעסקים בציון האירוע הזה כבר מעל שבוע, לא מדברים על הנושא הזה, מדברים על זה, מביאים 45 או 90 מנהיגים, זה לא משנה כרגע המספר, כדי לציין את היום הזה. אני לא אמרתי שהנושא עצמו הוא לא מעניין. האירוע עצמו, כל ההתעסקות הזאת, זה מה שלא מעניין אותי.
טוב, סליחה, אוקיי. אמרתי לך את דעתי. 100%, בסדר גמור.
עכשיו, כן. הנושא השני שאני רוצה לדבר עליו, כן. ופה אני בעבר, לפני הרבה שנים, הייתי בוחר במרץ. היום אני כבר לא מה... סיבות האישיות שלי. זה לא אומר שאני עברתי לימין, אני גם לא אעבור לימין, זה לא הרעיון. אבל כמו שאני לא הייתי רוצה לשמוע, לראות או לשמוע את בן גביר ואת כל הלהקה שלו שמסתתרים מאחורי הכיפה ומדברים בשם שמיים על ארץ ישראל השלמה ועל כל הגזענות שהם רוצים להכניס לתוך הכנסת, אני גם לא רוצה לראות אנשים כמו איבא זיבק, עם כל הכבוד, בכנסת. אחת שכותבת את מה שהיא כותבת, וזה לא מעניין אם היא התבטאה או כתבה את זה בפייסבוק, ולבטח אנשים במפלגה שלה, שבמקום לבוא ולהתנער ממה שהיא אומרת, או להשתמש באיזשהו לשון כפולה, אומרים, אז היא אמרה. אז זה בסדר, אז היא אמרה. כלומר, מה שאני רוצה להראות, להציג למעשה, שהצביעות פועלת לכל הכיוונים, כאילו שאף אחד לא ישלה את עצמו שזה בא רק מכיוון אחד.
Okay.
אגב, אני בתור בוחר, בחרתי בגנץ פעמיים, אני באמת שואל את עצמי אם שווה לבחור בפעם השלישית, להתחשב בזה שהוא מתחיל להישמע בצורה מסוימת כמו ביבי מספר 2, אבל זאת לא הנקודה. אבל גם הנקודה הזו שלה, של אותה אחת שהיא חברת כנסת, או מתמודדת להיות חברת כנסת, אני לא חושב שיש לה מקום, בדיוק כמו שלבן גביר ולכל ה... סליחה על הביטוי, בהמות האלה, גם אין מקום.
טוב, תודה רבה אופר. יאללה, מי איתנו?
נפל לך אליהו, שלום.
שלום, אליהו מאיפה?
אליהו ממושב זרחיה.
מאיפה?
מושב זרחיה, מכיר?
האמת לא.
בין קריית מלאכי לאשקלון, לא.
אנחנו חושב. כמובן לגבי השיחה הקודמת מסתייגים לגמרי מהביטוי בהמות. כן, לא, אני אגיד לך לפעמים, אתה יודע, אני בניגוד למה שנראה לא פעם, אני מנסה לצלוח שיחה שלמה, ורק לעתים אני מרגיש את עצמי נאלץ לקטוע את השיחה. אבל שיהיה ברור שהאמירות האלה זה אמירות שאינן מקובלות, ואילו היו נאמרות בפתח הדברים או באמצע הדברים, כמובן שהייתי מוריד את אופר מהקו. כן, אליהו.
שלום לך. תשמע, אני לשאול אותך, לפני שאני מתחיל לדבר, שאלה פשוטה. אתמול אתה הורדת מאזין לאחר מאזין, ולפני כמה דקות את ויקטור הזה. אני אומרת, באמת, לא איך אומרים, תתעלה על עצמך.
לא, אליהו, אליהו, תשמע, אין לי סבלנות להטפות. אין לי סבלנות להטפות. אני מעלה ומוריד, לפי שיקול דעתי, לפעמים אני טועה. לפעמים, אתה יודע, אני מקבל תגובות, דווקא אחרי התוכנית אתמול קיבלתי תגובות, והתגובות השכיחות שאני מקבל, זה איזה סבלנות יש לך. אז אני בדרך כלל משתדל, ביחס לעצמי, לנשוך את הלשון, ולנסות להיות סבלן כמה שיותר. לפעמים אני לא מצליח, לפעמים זה טוב, לפעמים זה רע, נמאס לי מעטפות המוסר. עכשיו אתה רוצה להגיד עוד משהו, או לעסוק בטמפרמנט שלי?
לא, רק...
בבקשה, בסדר, אוקיי, אוקיי, אוקיי.
אבל לא אמרתי לך כלום, לא התחלתי לדבר, קטעת אותי, למה?
יאללה, אליהו, להתראות. הסברתי את עצמי, אין לי סבלנות, אבל לא בא לי, לא בא לי לדבר, אבל לא בא לי לדבר איתך, אליהו. לא בא לי, אמרתי כמה פעמים, אין לי סבלנות לאנשים שיתחילו לתת לי ציונים לגבי הסבלנות שלי. אני חוזר ואומר, מנסה ככל יכולתי, לפעמים מאבד סבלנות. לעתים מאבד סבלנות. בוא נלך הלאה. בבקשה, מי איתנו?
הלו.
שלום.
שלום, מדבר אהרון מהוד השרון.
בבקשה אהרון, מה שלומך?
זוכר דבר כזה?
לא. אל תיעלב, אל תיעלב, אל תיעלב.
מה? לא, לא, בסדר. חשבתי שאתה זוכר רק אותי מכולם.
למה חשבת ככה? מה מיוחד אצלך? ככה נראה לך?
אני לא יודע. שום דבר מיוחד.
מה אשתך אומרת? למה היא בחרה דווקא אותך מבין כל המחזרים שהיו לה?
היא מכה על חטא כבר מעל 50 שנה.
ועדיין נשארת איתך.
אתה רואה?
נו, אבל בכל זאת, מה היא אומרת? למה היו לה הרי כל כך הרבה מחזרים? כל כך יפה, כל כך אינטליגנטית. מה?
עשיתי את כל הדברים להטעות אותה.
נו, ואז למה היא לא חתכה במהלך השנים?
היא גילתה את זה רק עכשיו, זה מאוחר.
הבנתי. טוב.
אדוני.
כן.
אני רציתי לדבר על איך קוראים לאלוף הזה, ותסלח לי שאני מעל 80 ואני לא כל כך זוכר שמות.
אתה חד וצלול למרות שהגעת לגבורות. יאיר גולן קוראים לו.
יאיר גולן, בדיוק. אני חושב שהוא אדם משכמו ומעלה.
אוקיי.
אבל מה מתנפלים עליו כשהוא מדבר שהערבייה יש לה זכות וכל מיני דברים, גם כן כי היא תושבת ישראל. ואני רוצה להזכיר, למשל, התבטאות של אדון גלנט, שהיה רמטכ"ל גדול ודגול.
הוא לא היה רמטכ"ל. רגע, שנייה, הוא לא היה רמטכ"ל, גלנט.
סליחה, שהיה צריך להיבחר לרמטכ"ל ולא נבחר בגלל...
הוא נבחר. היועץ המשפטי לממשלה הסביר לראש הממשלה שתהיה בעיה להגן משפטית על המינוי הזה.
יפה.
בשל דיווחים לא מדויקים של גלנט לוועדה שם, לתכנון ובנייה בקשר לכל מיני דברים.
הגדרת את זה יפה ובעדינות. כן, עכשיו, אוקיי. גלנט הנחמד הזה,
כן.
אמר שהשמאל ינקו את המורשת שלהם מסטלין. אני חושב שאולי השמאל לא, בימין לא יודעים מי זה סטלין, הם לא יודעים מי זה גבלס, אני בטוח שהם לא יודעים כי לא לימדו אותם.
רגע, 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 סליחה, יש לי איך השאלה. מה זאת אומרת, אנשי הימין לדעתך לא למדו בבתי ספר, לא למדו שיעורי אזרחות?
לא, הם לא למדו.
הם פחות אינטליגנטים, פחות אינטליגנטים?
שמים דבר כזה, הם לא היו מצביעים לליכוד, ולא לאנשים שמשווים את...
אהרון, 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 תראה, יש לי לך הרבה כבוד, במיוחד אחרי שאמרת שאתה למעלה מ-80, אבל אנחנו לא יכולים לקבל, אני אומר שוב, אנחנו לא יכולים לקבל תיוג של מנת משכל או ידע כללי בהתאם לאיזשהו שיוך פוליטי. להפך, 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 אני חוזר ואומר, להפך, דווקא בתחנה הזאת, יש כמה וכמה מגישים שהם באים בעמדות ימניות מוצרות, ואני מסתייג מהם, לפעמים מסתייג, רגע, רגע, לפעמים מסתייג מהם באופן אישי, לפעמים מסתייג מהם בתפיסת העולם, אבל נדמה לי, נדמה לי, נדמה לי, שאי אפשר להתווכח עם עומק הידע הכללי שיש לשפטל, שיש כמובן לפרופסור אלדד, אז רגע, רגע, שנייה, שנייה, לכן, תשמע, תראה, לא עצה לנו הדרך. אז אני רק רוצה להבהיר, שהחוכמה והידע והאינטלקט לא נמצאים רק אצל אנשי השמאל. יש, ולכן, בכלל ניסיון לתייג אנשים מבחינת האינטלקט שלהם, בהקשר של עמדה פוליטית, אני חושב שזה דבר גם מכוער, ובעיקר לא נכון. בבקשה. נצא לפרסומת, תישאר על הקו, נחזור אליך אחרי הפרסומת, בבקשה. כן, אהרון, אתה איתנו?
כן, בוא אני אקצר. בבקשה. כולם כועסים על האלוף שדיבר על זה שחברת כנסת מגינה על מחבלים וכל זה. ברגע שאדון גלנט אמר שכולם השמאל ינקו את המורשת שלהם מסטלין, סטלין זה אדם שרצח מיליונים מבני עמו, הוא רצח את כל הצמרת של הצבא לפני מלחמת העולם השנייה, ולא היו לו גנרלים שהיטלר פלש לרוסיה. אז להשוות אותה, את השמאל לסטלין, זה הרבה יותר גרוע. עכשיו, אדון גלנט אמר, לא גלנט, סליחה.
טוב, תראה, אהרון, אהרון, אבל אני רוצה להגיד לך, תגיד את האמת. האם אתה לא חושב שחלק מהאמירות שיוחסו לאלוף יאיר גולן הן סוג של פרובוקציה שלו כדי כאילו להביא קול אחר או להביא קול ליברלי אחר בשיח, כי היה קונצנזוס גם בכחול לבן שצריכים לתמוך בבקשה לוועדת הבחירות למנוע ממנה מלהתמודד בכנסת הבאה.
אף אחד לא נקי מפרובוקציות ומכל מיני דברים. אבל כשזה שתן את התוכנית לפניך, הימני, איך קוראים לו, הבלונדיני הזה, סגל, אומר עכשיו לפניך בתוכנית, אני יצאתי באוטו ושמעתי שפה זה שטאזי במדינה הזאת, שכל המערכת המשפט הם שטאזי, והעורך דין של הליכוד עוד תומך בו ואומר,
מי אמר את הדברים האלה?
עכשיו אמרו, איך קוראים לו, סגל, שיש לו תוכנית לפניך היום.
כן. לא, אני לא שמעתי את האמירה הזאת.
שטאזי, ושזה מובן מאליו, שבכנסת הם כולם שטאזי, והמערכת המשפטית זה שטאזי, והכל, לדעתי, זה פי מיליארד יותר מה שאותו אלוף גולן מסכן, שרץ ברשימה של ארבעה אנשים. פה יש לך את הליכוד, שרץ,
טוב, תראה, הראל סגל הוא לא... הראל סגל, למיטב ידיעתי, הוא שדרן רדיו וטלוויזיה פופולרי, אני לא חושב שהוא נמנה עם רשימת הליכוד. אז תראה, אל תייחס לו שהוא חבר תנועת הליכוד ושהוא מבטא עמדות של הליכוד.
אני לא אמרתי את זה, אני אמרתי, כמו שאתה דיברת מקודם ועזרת, רציתי לדבר על שפטל, כן? אז אתה פתרת לי את הבעיה. אבל להגיד... שכל המערכת המשפט וכל מה שעושים לביבי זה שטאזי, זה פי מיליארד יותר גרוע מאותו גם... אלוף מסכן בסדר... גולן שרץ ברשימה של ארבעה אנשים
כל כך מסכן. ואמר אמרה. רגע, אבל יש לך שאלה, אני, להפך, מה שאני חשבתי ואמרתי, אני לא חושב שיאיר גולן הוא אלוף מסכן, לא מדובר בפליטת פה, ונדמה לי שאם אנחנו סורקים... את האמירות, האמירות שלו גם ביותו אלוף בצהל, נדמה לי שיש לו עניין לבלוט, ואני מתאר לעצמי שחלק מהאמירות שלו הוא מקפל בתוכן פרובוקציה, כי הוא מעוניין שתהיה פרובוקציה, אני לא חושב שהוא כל כך מסכן, הוא רוצה להשמיע איזשהו קול אחר.
בן אדם מדבר על מי שהיא אחת, שמהללת מחבלים כמה מחבלים, זה אחרת... מה ששר בממשלת ישראל, שהוא גלנט, מדבר על זה שינקו את הזה מסטלין.
אוקיי,
עכשיו, יותר גרוע מזה, אני מקשיב, אני רואה את, אני פנסיונר, אז אני רואה תוכניות במשך היום, וראיתי איך גבלס עושה תעמולה, אז גבלס אמר שהיהודים הם קומוניסטים.
טוב.
אבל אפילו גבלס לא אמר שהם ינקו את המורשת
מסטלין. טוב, אל תכניס לי את השואה לכל מקום, במיוחד לא ביום הזה. אני חוזר ואומר שיש אצלנו הפרזה...
אני אכניס את השואה, כי הם מכניסים את השואה.
יש אצלנו, בסדר, אז אני אומר לך, יש אצלנו הפרזה בניסיון להשוות התנהלויות או התנהגויות של פוליטיקאים, של אנשי ציבור, לאלמנטים שקשורים בשואה. השואה זה רוע מסוג אחר, זה דבר יחיד ומיוחד וחריג בהיסטוריה האנושית. לא כל דבר צריכים להשוות לגבלס. אפשר להשוות לתופעות פסולות אחרות.
רגע, אבל תודה. הוא יכול להגיד דברים כאלה?
אני לא אחראי מה הוא יכול להגיד ומה אחר יכול להגיד. יש כאן חופש הבעת דעה. יהיה כאן גם אחרי חדשות השעה אחת.
אתם מאזינים לגיא פלג ב-103 FM.
חזרנו, סער פלסנר עורך, מעיין לויטין, איתי אחראית על השידור, רדיו צפון 104.5 שם פלא בלסון, בדיגיטל עמיתי דואק, נטי ארי, רשתות חברתיות, 1-900-722-103 הטלפון שלנו, 054-70-103-70 הוואטסאפ, אפשר כמובן לראות אותנו בשידור חי בפייסבוק. נחום ברנע שואל, אומר, צריך לדבר על המחיר של שחרור נעמה יששכר. מה דעתכם? צריכים לדבר על המחיר? המחיר נראה לכם מוגזם? האם יש כאן איזשהו ניסיון להשיג איזשהו הישג תודעתי, ציבורי, ערב הבחירות, ולשם כך נכונים לשלם כל מחיר, מחיר מוגזם? מה דעתכם? אנחנו נתחיל. מי איתנו?
שלום.
שלום.
מדבר משה מרמת השרון.
שלום משה.
אני רציתי לדבר על ההצהרה של בנימין נתניהו, שהוא הולך עכשיו לספח את הגבול המזרחי שלנו.
כן.
את בקעת הירדן.
כן.
אני חייב להזכיר לבנימין נתניהו, לא שמישהו שכח, את הפנייה שלו לאולמרט, שבה הוא אומר שראש ממשלה תחת חקירה לא מסוגל לקבל החלטות נכונות ולגופו של עניין. יש חשש, כמו במקרה הזה, שבדיוק 40 יום לפני הבחירות, בנימין נתניהו מגלה את הצורך הבהול והדחוף לספח עכשיו דווקא את בקעת הירדן, דבר שכבר מהבוקר עלו שני ראשי ממשלה לשעבר ואמרו שמבחינה ביטחונית זה ממש דבר שפוגע בביטחון המדינה, שאני לא מדבר על זה שהיום מדינת ישראל היא בוא נגיד היא תחת עינו הפקוחה של העולם במעשים שלה, ודבר כזה של סיפוח הבקעה, הוא לא
התקבל. משה, אבל תראה, אני רוצה לשאול אותך. אילו הדברים היו נאמרים רק בידי ראש הממשלה, אז היית בא ואומר, תשמעו, יש כאן איזשהן אמירות, או איזושהי תוכנית חסרת אחריות, ערב בחירות, והייתי מקבל את כל הדברים שאתה אומר, אפשר להתווכח עליהם, אבל לפחות הייתי אומר שהם יושבים על אדנים רציניים. אבל ראש הממשלה במובן הזה צודק, שהוא בא ואומר, אנחנו שמענו אתמול את בני גנץ, גם בני גנץ הוא ערב מערכת בחירות, וגם בני גנץ, אני מתאר לעצמי, יושב עם מנהלי הקמפיין שלו, ומחליט באיזה מקומות לסייר בארץ, איזה הצהרות לנפק, מתוך הבנה שהאמירות שלו, אמירות שהם מיד יקבלו ביטוי משמעותי, ועשויות להשתלט על סדר היום. עכשיו, אם ראש הממשלה סבור שיש צורך ביטחוני ראשון במעלה לספח את בקעת הירדן, ואם בני גנץ שמוביל את המפלגה השנייה בגודלה, או שתי המפלגות פחות או יותר, יש להן אותה תמיכה, אז יישב פלוני ויגיד, יש קונצנזוס ציבורי רחב ביותר של שני מנהיגים שיש להם ביחד למעלה מ-70 מנדטים, חלק משמעותי, אני כבר לא מדבר על כל מפלגות הימין, שוודאי מעוניינות בצעד הזה. אז למה, איך אתה מתמודד עם זה, שעל פניו יש קונצנזוס גדול מאוד פוליטי, והרצון הזה הוא לא רצון רק של ראש הממשלה, ורק של תנועת הליכוד, או רק של ימינה, או רק של גנץ, או רק של הילד שקד. יש כאן קונצנזוס גדול בקרב המפלגות הציוניות לספח את בקעת הירדן?
אני אענה לך על זה ויומר שהקונצנזוס הוא בהקשר לזה שהירדן והירדן צריך להוות את הגבול ההגנה המזרחי בכל מקרה. מהצהרתו של גנץ, שהוא אמר שזה יהיה בתיאום עם אומות העולם.
כן, אבל כולנו מבינים שלא יהיה לזה קונצנזוס בינלאומי רחב. כן, כולנו מבינים שלא. אבל למה גנץ בכלל הלך למקום הזה? למה הוא הלך למקום הזה?
גנץ, במסגרת מסע התעמולה שלו, אני לא היועץ שלו.
נו, אז אולי גם נתניהו במסגרת מסע התעמולה שלו. אולי גם נתניהו אמר את הדברים במסגרת מסע התעמולה שלו, כשמה שעומד מנגד זאת העובדה שהוא במשך העשור האחרון עומד בראשות הממשלה ולא פעל לסיפוח בקעת הירדן, ולמה אתה מקיש דבר אחד כשמדובר בבנימין נתניהו, אתה בא ואומר אסור לו לפעול בכיוון הזה ואסור לו להציר הצהרות כאלה כי הוא נאשם תחת כתב אישום, ולגבי גנץ אתה עושה לו את ההקלה ואומר עזובו, אל תיקחו את זה ברצינות, זה במסגרת התעמולה.
לא, אני לצערי הרב לוקח את שניהם ברצינות. גנץ אמר שהוא יספח את הגבול המזרחי של הגבול ההגנתי של מדינת ישראל בתיאום עם אומות העולם.
כן.
ובנימין נתניהו אמר אני מספח את הגבול המזרחי,
טוב.
ולא רק מספח את הגבול המזרחי,
טוב.
אלא את כל היישובים וכולי וכולי, ואתה צודק שזה במסגרת מסע התעמולה שלו לקראת
אז ה... אז אולי אנחנו לא צריכים כל כך להתרגש מאמירות שאנחנו מבינים או יכולים להבין שאין מתחילות ונגמרות בקמפיין פוליטי ואין מאחוריהם דבר וחצי דבר. טוב.
אם כולם היו מבינים מה שאתה מבין, ויכול להיות שמה שאני מבין, אז באמת אין מה להתרגש. אבל בינתיים עושים איזה שערה בקוס מים.
נו, צריכות להיות שערות, על מה נדבר? אחרת, על מה נדבר?
אני יכול לדבר עוד כמה דקות קטנות על...
לא, לא, בהזדמנות אחרת, בהזדמנות אחרת, משה. בסדר? תודה רבה שטלפנת להתראות. כן, מי איתנו?
שלום.
שלום.
מדבר יוסף מבת ים.
שלום יוסף, מה שלומך?
בסדר. כעת, אני רוצה לדבר על נושא של חברת הכנסת יזבק שרוצים לפסול את מועמדותה לכנסת.
כן.
אני נגד, אני בעד שהיא תהיה חברת כנסת. Mm-hmm. חשוב מאוד שהיא תהיה חברת
כנסת. חשוב, למה חשוב?
מפני שהיא מציגה את פרצופה של הרשימה המאוחדת ושל התומכים בה. זאת אומרת...
רגע, דווקא היא מציגה את פרצופה של הרשימה המאוחדת?
כן.
ולא אחמד טיבי למשל?
אין הבדל גדול.
למה אין הבדל גדול?
רגע, למה... מפני שהוא תומך בחברותה. הוא מגבה, כולם מגבים אותה. אחמד טיבי נעם פעם בעד שהידים.
לא, לא, אז רגע, אז תראה, קודם כל, אני לא עושה את ההבחנות, אני רק אומר, אני קראתי ראיון דווקא בישראל היום עם אחמד טיבי, וחזרו ושאלו אותו לגבי נאום השהידים, והוא חוזר ואומר שזאת מניפולציה של התקשורת הישראלית, במובן הזה שאותם שהידים במרכאות שהוא נקב בשמם, לא היו טרוריסטים או מחבלים, אלא היו אזרחים בלתי מעורבים שנהרגו במסגרת ההתכתשות הצבאית בין ישראל לבין ארגוני הטרור. ונדמה לי שאי אפשר להגיד שזה לא לגיטימי כשמנהיג של מפלגה פוליטית בישראל בא ואומר ומזכיר את שמם של הבלתי מעורבים, הרי לישראל אין עניין לפגוע בבלתי מעורבים, וישראל בעצמה מביעה צער במקרים שבלתי מעורבים נהרגים בשוגג או ברשלנות, הדברים נבדקים, ולכן צריכים לומר, אני לא יודע, תראה, אני לא עברתי שם שם, ואין לי את רשימת המחבלים שנהרגו, ואין לי את רשימת הבלתי מעורבים, אבל לכל הפחות לא שמעתי טענה שסותרת את מה שאחמד טיבי אומר, שכשהוא הזכיר את אותם שהידים, הוא לא נקב בשמם של טרוריסטים, מחבלים, אלא בשמם של בלתי מעורבים. נדמה לי שזה משנה את התמונה.
טוב, אני לא הסתכלתי.
זה לא דומה ליזבק שהיא אמרה על סמיר קונטר שהוא שהיד. זה לגביה אין ויכוח.
כן,
היא קינתה שהיד לגבי רב מרצחים שרצח ילדים. כן.
יש ויכוח עם טיבי, מפני שטיבי מגבה אותה. טיבי לא בעד פסילתה. לכן בעצם זה שהוא תומך או לא תומך
גם יאיר גולן נגד פסילתה, וזה לא אומר שהוא מגבה אותה. זה בא והוא אומר, רבותיי, תראו, אנחנו צריכים לחשוב, אנחנו כמדינה, האם יש לנו עניין שבשל התבטאויות פוליטיות אדם ייכנס או לא ייכנס. אני אומר, יש ויכוח, אבל לגבי יאיר גולן, אנחנו לא אומרים שהוא מגבה אותה או שהוא תומך בה. הוא חושב שמבחינה טקטית זה לא נכון למדינת ישראל לפסול אותה. זה מה שאומר יאיר גולן.
זה לא מה שחושב טיבי, וזה לא מה שחושב את המפלגה שלו.
טוב.
עכשיו, לכן...
רגע, אני רק מזכיר, המפלגה שלו היא אוסף של כמה מפלגות, נכון?
נכון.
אוקיי. בסדר גמור.
עכשיו זה, מדוע זה כל כך חשוב? מפני שזה מדגים מדוע הם פסולים להיות נסמכים עליהם להקמת ממשלה. הערבים, אלה שתומכים ברשימה המאוחדת, הם בניגוד אינטרסים. הם מזהים את עצמם כערבים פלסטינאים. לכן הם בניגוד אינטרסים בין אזרחותם הישראלית לבין הזדהותם כערבים פלסטינאים. לכן הם בלתי לגיטימיים להסתמך עליהם להקמת ממשלה. ויזבק מדגימה את זה בצורה הברורה ביותר.
יופי. עכשיו אני רוצה לשאול אותך, יוסף, בעניין אחר.
כן.
תראה. יש בישראל, החלק היחסי באוכלוסייה של ערביי ישראל הוא 19%. עכשיו אני שואל אותך, מה יכול לעשות ערבי ישראלי שהוא בעד, שהוא אין לו, הוא לא תופס את עצמו כפלסטיני, אלא ערבי ישראלי שווה זכויות, הוא עובד כאן, הוא אוהב את המדינה, הוא משלם את המיסים, הוא אין לו הוא לא אוחז בעמדות מדיניות שקשורות ללאומיות הפלסטינית. האם העובדה שהמפלגות הציוניות לא מצאו לנכון להציג אופציה של נבחר ציבור במקום ריאלי ברשימה, לא בכחול לבן, אפילו לא ברשימת מרץ העבודה, לא בעצם זורקת את ערביי ישראל שמצד אחד רוצים נציג שיטפל בבעיות שלהם, יש בעיות קשות שאינן קשורות ללאומיות הפלסטינית. בחברה הערבית יש בעיות של אלימות, יש בעיות של נשק, יש בעיות של בנייה, יש בעיות של נתונים בחינוך, יש הרבה מאוד בעיות. השאלה, מה מדינת ישראל עושה, אנחנו היהודים, הרשימות של המפלגות הציוניות יהודיות, מה אנחנו עושים כדי במרכאות לקרב את ערביי ישראל, הלא לאומנים פלסטינים, ולא לזרוק אותם לאותה רשימה עם יזבק?
השאלה שלך מצוינת. כן. אני חושב שאתה צודק לחלוטין. יש בהחלט ערבים ישראלים, אולי אפילו רבים, אולי אפילו רוב, אינני יודע, שהם לא בעד, שהם בהחלט אזרחים נאמנים, אולי מזדהים עם ישראל, עם מדינת ישראל כמדינה יהודית. יש למשל, אני זוכר, שבבית היהודי הייתה מועמדת מוסלמית ערבייה, לצערי היא לא נבחרה, היא קיבלה אמנם כמה אלפי קולות, אבל היא לא נבחרה למקום ריאלי.
כן.
אז יש בהחלט ערבים שהם תומכים במפלגות ציוניות, אולי אפילו רוצים להיבחר, הם צריכים להציג מועמדות, לפעול, ויכול מאוד להיות שהם יבחרו במשך הזמן.
טוב, יוסף.
אני חושב שהרעיון שלך מצוין, וצריך לתת בהחלט אלטרנטיבה ציונית הולמת לרשימה ערבית.
כן, טוב, תשמע, נדמה לי שיש הבדל בין לצפות מערביי ישראל שיהיו ציונים, נדמה לי שזה טיפ-טיפה מרחיק לכת.
לא,
בעיניך לא, בעיניך לא. זאת אומרת, בעיניך מוסלמי, למשל תושב שפרעם, הוא צריך להזדהות עם הנרטיב הציוני שמדינת ישראל לא תהיה מדינת כל אזרחיה, אלא תהיה ביתו של העם היהודי. זה נראה לך דרישה סבירה לגיטימית ממוסלמי תושב שפרעם או ירקע.
אני אסביר לך מדוע, מפני שיהודים בכל העולם מזדהים ממדינותיהם, גם כאשר הם מדינות בעלות אופי לאומי. ככה זה היה בגרמניה. אגב, אפילו בגרמניה, לפני מלחמת העולם השנייה, כאשר יהודים היו בעלי זכויות שוות, היו אפילו חיילים בצבא הגרמני. הגרמניה הייתה גרמניה מאוד לאומית, לא נאצית.
טוב.
והם היו אנשי הלאום הכי חזקים. הם אפילו כתבו שירים בעד גרמניה נגד אנגליה.
יוסף, תודה רבה לך.
בבקשה.
נמשיך. מי איתנו?
אלן גיא, צהריים טובים, מדבר בועז מתל אביב, מה העניינים?
בסדר גמור.
יופי, אם יורשה לי מילה קטנה בנוגע לשיחתכם, לשיחתך הקודמת, רק לומר שאנחנו היהודים לא מבינים בכלל את המילים שהיד וג'יהד כמו שצריך, ומאוד מאוד חבל שדוקטור יונתן פיין, שהיה חוקר טרור ובכלל מבין בג'יהאד ופונדמנטליזם אסלאמי, חבל שהוא כבר לא איתנו, הוא יכל להסביר לנו את זה בצורה מאוד מאוד פשוטה, ואין שום ספק שחברת הכנסת יסבק לא תיפסל במעמד בגץ, בדיוק מהסיבה הזאת, ששהיד ולא אומר תמיכה בפעילות הטרור שלו, או איזושהי תמיכה בפעילות טרור עתידית. זה משפט קטן שרציתי להגיד טוב. על השיחה הקודם.
כן.
ובנוגע לדעתי, בוא נגיד, בעצם חשוב לי לקבל לדעתך על משהו. הטענה שלי כזאת, אני טוען שהממשלה הנוכחית היא ממשלת לקונה פאר אקסלנס. כל הדיבור הזה על ממשלת מעבר הוא פשוט לא רלוונטי. ואני טוען, בנוסף לזה, או כחלק מזה, שמעמדו של ראש הממשלה כרגע הוא נמוך ממעמדה של דליה איציק, שהייתה נשיאה. הכוונה שדליה איציק הייתה נשיאה יותר לגיטימית, ממה שראש הממשלה, ראש ממשלת, ממלא מקום ראש ממשלת הלקונה הנוכחי, ביבי נתניהו,
טוב,
יש לו איזשהו
בועז,
מעמד
בועז,
לגיטימית.
בועז, תראה, בוא נרד מהסיסמאות ותסביר מה אתה רוצה להגיד בעצם.
לא, אני, השורה התחתונה זה שהבעיה העיקרית שלי בהרבה מובנים היא דווקא איתכם, עם התקשורת.
באיזה
אני
מובן?
אני חושב שאתם לא משקפים לציבור נכונה, את מעמדה המשפטי של הממשלה כרגע.
באיזה מובן?
במובן שזו ממשלת לקונה. זאת לא ממשלת מעבר.
בועז, אני לא יודע אם אתה שם לב, אבל אני, סליחה לי כשאני אומר לך, אני קצת מתחיל לאבד סבלנות. אני מבקש ממך לעזוב לרגע את הסיסמאות ולדבר על המהות. למה אתה מכנה את הממשלה הזאת ממשלת לקונה? איפה אתה רואה את ההבדל בין מה שאתה מכנה ממשלת לקונה לבין ממשלת מעבר, שזאת הנדמה לי ההגדרה שאנחנו משתמשים בה, כי זה מה שמתאר נכון משפטית את מעמדה המשפטי של הממשלה הזאת.
זו בדיוק הטענה שלי, שזה לא המצב הנכון ברמה המשפטית, ואני מבקש, אנא שמורי את הסבלנות עוד בדיוק דקה.
אני לא מבין מה אתה אומר, אז אני פשוט...
אני מסביר, אני מסביר.
לא, אתה לא מסביר, אני לא מצליח להבין.
אז אני אנסה להסביר עוד.
אוקיי. תסביר לאט, כי אני לא אינטליגנטי. לאט לאט שאני אוכל להבין, כן.
כולנו יודעים שכבודו סופר אינטליגנטי.
לא כבודו ולא נעליים, בבקשה.
בסדר. אני טוען שממשלת מעבר היא ממשלה שבשלב מסוים קיבלה את אישור הכנסת. בשלב מסוים הייתה הצבעה, נוצרה קואליציה ונוצרה ממשלה.
לא נכון. ממשלת מעבר בהינתן שאין לממשלה את תמיכת הכנסת, ולא יכולה להיות לה את תמיכת הכנסת, אילו הייתה לה את תמיכת הכנסת, הייתה הופכת לממשלה קבועה. ממשלת מעבר היא ממשלה שצריכה להבטיח את יציבות המדינה, את יציבות השלטון, את המשך הפעולה של משרדי הממשלה השונים, בהיעדר תמיכה של הפרלמנט. זה בדיוק מה שקורה. אין לממשלה הזאת, ולכן מבחינה משפטית, אומר היועץ המשפטי לממשלה, אמר בגץ בכמה הזדמנויות, שמצד אחד רוצים להבטיח את היציבות השלטונית ואת היציבות של משרדי הממשלה, ובכל זאת השרים וראש הממשלה והשרים תחתיו מאוד מאוד מוגבלים מבחינת ההיקף של הפעילות שלהם, משום שאין להם את אימון הפרלמנט. ולכן, הם מצד אחד יכולים לבצע, אנחנו ראינו ששר המשפטים, כן, למשל, ביקש להחליף את מנכלית משרד המשפטים, ובא בגץ ואמר לו, אדוני, תשמע, אתה רוצה להחליף את המנכלית, כבר החלפת אותה, בסדר, אתה לא יכול למנות מועמד משלך, מה שיכולת לעשות אילו הייתה ממשלה קבועה, אתה לא יכול לבחור איזה מועמד שאתה רוצה, אלא מתוך עובדי משרד המשפטים, כי אתה ראש ממשלת מעבר. אני כבר לא מדבר על השאלה המשפטית הגדולה שהייתה בעניין מינוי מפכ"ל ונציב שירות בתי הסוהר. גלעד ארדן היה צריך לבקש אישור מיוחד מהיועץ המשפטי לממשלה, והיועץ לא נתן לו מהרגע להרגע אישור. ישבו ושקלו והתייחסו לעובדה שבמשך, שיש לנו כבר ממשלת מעבר שמכהנת כבר הרבה מאוד חודשים, והמשטרה צריכה לתפקד וצריך להיות סבב של מינויים, ולכן התחדדה השאלה מה נכון לעשות בהינתן שמדובר בשר שמכהן מתוקף היותר אותו שר בממשלת מעבר. מקווה שהסברתי.
לא, הסברת לחלוטין, אני פשוט לחלוטין לא מסכים, כי אני חייב להבין מה ההבדל בין ממשלה שהושבעה, הוזרה, הלכו לבחירות, לבין ממשלה שלצורך העניין, בו שנייה נגזים, וזה לא לחלוטין מופרך, ששבע מערכות בחירות, הקואליציה שכרגע יש לה תמיכה של 55 מנדטים, בוא נהיה קיצוניים עוד יותר, יעברו שבע מערכות בחירות, לגוש האימונים של ביבי יהיו בוא נגיד 37 מנדטים, נגיד ילכו וישחקו וישחקו, אתה רוצה להגיד שזאת עדיין מוגדרת כממשלת מעבר, שנייה ארשן לסיים, ממשלת מעבר שמעמדה המשפטי זהה לחלוטין לממשלה שהושבעה, ועד רגע הבחירות היא מוגדרת כממשלת מעבר.
לא זה, תראה, קודם כל אף אחד לא העלה על הדעת שאנחנו ניקלע למשבר קונסטיטוציוני כל כך.
רגע,
אבל ודאי שיש הבדל תהומי בין ממשלה שנהנית מאמון הפרלמנט, לבין ממשלה שאין לה רוב של הפרלמנט, ולכן היא מוגבלת מבחינת הפעולות שלה. ולכן חוזרים ומדגישים פרשנים שאנחנו הציבור לא מבינים לעומק את המשמעויות, כבדות המשקל של התפקוד החלקי של כל משרדי הממשלה, שהם מוגבלים בתקציבים, במינויים, בקידום תוכניות ארוכות טווח, בגלל שמדובר בממשלת מעבר. טוב, אני רוצה לסיים את השיחה הזאת, אני רוצה להתקדם. כן, מי איתנו?
צהריים טובים.
דבר
פיני.
פיני מאיפה?
מאזור השרון.
כן.
אני רציתי להתייחס למה ששמעתי בתחנה לפני מספר שעות, את העבריין המורשע והאסיר המשוחרר, אהוד אולמרט, שדיבר על כן סיפוח, לא סיפוח של עמק הירדן.
כן.
עוד לפני זה, לפני זה אני רוצה להגיד משהו קטן לגביו.
כן.
נראה לי, יש לי איזו תחושה, שהוא מכיוון שהוא לא יכול לעשות קאמבק פוליטי, וזה שעוד לא עברו שבע שנים מאז השחרור שלו מהכלא, מנסה לעשות קאמבק תקשורתי בעזרה של כל מיני מקורבים, אבל בסדר, הוא יכול לדבר את המדינה חופשית. עכשיו בוא נעבור...
רגע, שנייה. למה נעבור? יש הרבה על מה לדבר, על מה שאמרת עד כאן.
כן, אבל אני אגיד לך, הרבה יותר חשוב לי לדבר על סיפור.
לא, אבל אני אגיד לך מה, בוא ניתן לך עצה. אני אתן לך עצה, כי בתקשורת נדמה לי אני די מבין. תראה, אם אתה עולה לשידור, בהינתן שאתה מבין שאתה בתוכנית שמתכוונת, או הקונצפט שלה הוא לשוחח עם כמה שיותר מאזינים בתוכנית, אני מציע לך לפתוח עם הדברים החשובים באמת, כי חלילה אתה עלול להימצא במצב שאמרת דבר שהוא בעיניך לא מרכזי, אבל בסוף הדיון רק עליו. עכשיו, מכיוון שאהוד אולמרט זה אדם שאני גם סיקרתי את המשפטים שלו, ואני גם עובד באותה קבוצת תקשורת שבה הוא כותב טור מרכזי, ומכיוון שאני, היה לי גם איתו עימות פומבי בתוכנית הבוקר של קשת, אז בנקודה הזאת אני בא ואומר שאני, כל אחד צריך, כל אחד יש לו עמדה, והעמדה שלי לא יותר צודקת ונכונה מהעמדה של האחר. אבל נשאלת השאלה בסוף, האם אדם שישב בכלא וריצה את עונשו ואין חולק שהוא היה מדינאי משמעותי ואוחז בדעות שהן דעות שהן פועל יוצא בין היתר של הניסיון שלו ועבר גם איזושהי מהפכה אידיאולוגית, האם בשיח הציבורי אין לדעתך מקום לאדם כזה שכאמור שילם את חובו לחברה? כי אתה מציג את זה כאילו באיזושהי קומבינה של מקורבים נתנו לו מיקרופון, ואני אומר לך שאני שחשבתי ובמובן מסוים אני נהל הלצתי בראייה שלי להלבין את פניו ברבים, כשהדגשתי שאני חושב שהוא לא לגיטימי בשיח שקשור לענייני שחיתות, ודאי לא שחיתות שלטונית, ביותו אסיר מורשע בדיוק, עבריין מורשע בדיוק בעבירות האלה. אני למשל סבור שבכל הנושאים שקשורים לענייני ביטחון ועניינים מדיניים, הקול שלו הוא קול מאוד מאוד מעניין ולגיטימי. אתה לא מסכים איתי, אני מבין.
בסדר, אני לא מדבר על זה שלא הייתנו לו זכות דיבור, והוא באמת לא הנקודה שעליה רציתי לדבר, אבל נראה לי שדוחפים אותו בתקשורת,
באיזה מובן דוחפים? הוא אינטליגנטי.
הרבה יותר מהמשקל הסגולי שלו.
מה זה משקל סגולי? תראה.
בציבור הישראלי, אבל בוא נדבר רגע.
לא, אבל אני רוצה לדבר על זה. דווקא אני אבל רוצה לדבר על זה. מה הכוונה דוחפים אותו?
אבל אני התקשרתי בקשר
לסיכור. לא, אתה התקשרת ואתה פתחת עם הנושא הזה. אני שואל אותך, כמה ראשי ממשלה חיים לשעבר יש במדינת ישראל? כמה יש? למיטב זיכרוני, מבין ראשי הממשלה החיים, יש בסך הכל רק שניים בזירה הציבורית. אהוד ברק ואהוד אולמרט. עכשיו, אם הייתי פונה למשל לחברת תפעת, והייתי שואל את חברת תפעת, מבחינת היקף דקות השידור, למי יש יותר נוכחות תקשורתית? לאהוד ברק או לאהוד אולמרט? מה נראה לך הייתה התשובה? אז אני נראה לי שהנוכחות התקשורתית של אהוד ברק היא הרבה הרבה יותר גבוהה, אולי בצדק, אבל בהינתן שיש רק שניים של ראשי ממשלה לשעבר חיים בינינו, אני מאחל לשניהם בריאות ואריכות ימים, אז נדמה לי שלא צריכים לדחוף את אהוד אולמרט, הוא מרואיין מבוקש בתוקף זה שהוא בסך הכל אחד משניים.
אני מאחל
לו
אריכות ימים באמת, יש לו את התרומה שלו, ואני לא רוצה כרגע להיכנס, אני רוצה לדבר על כל מה...
לא, לא, אז בנושאים אחרים אנחנו נדבר בהזדמנות אחרת. תיקח את ההצעה שלי, פעם הבאה, תפתח עם מה שאתה רוצה לדבר עליו. תודה רבה שטלפנת, פיני. כן, מי איתנו? פרסומות אומרים לי, בבקשה. חזרנו, מי איתנו?
שלום, גיא, מה שלומך?
בסדר גמור, מי אני?
מדבר איציק מתל אביב.
כן, איציק, משכונת התקווה, לא?
כן, כן. אני רציתי להגיב לדברים שניצן הורוביץ, שהוא נגד פסילה של כל חבר כנסת באשר הוא. במיוחד שמדובר במעללת שהידים, של סמיר קונטר, שרוצה, זה לא כבר שמאל לגיטימי, מותר להתווכח הכל בסדר, שרוצה את גולגולתה, שילדה בת ארבע, תחת משפחה בנהריה.
משפחת הרן, נכון.
משפחת הרן, השם יקום דמם. אני רוצה לדעת, ניצן הורוביץ, לכן גביר כן, אבל יזדה לא. מה זה הצביעות הזאת? אלו אתה אומר שאתה מתנגד לכל פסילה של חבר כנסת כזה או אחר. גם אני נגד כל פסילה. אני לא חושב שצריך לפסול...
תראה, את בן גביר, את בן גביר לא... רגע, שנייה. את בן גביר לא פסלו למיטב ידיעתי, נכון?
את בן ארי.
את בן ארי פסלו, כן. בסדר. עכשיו רגע, אני שואל אותך, רגע, אני שואל אותך, מציב שאלה. אני שואל אותך, האם אתה מוצא או חושב שיש הבדל בין אמירות כמו של היבה יזבק, כמו שאמרת, היללה רוצח מתועב, צד אחד, שבינתיים כבר הלך לעולמו, חוסל, לבין אמירות שקוראות היום לפגיעה בערבים? כלומר, האם... לא, אני שואל, גם בעיניי שניהם מגונים, אני שואל האם אתה מוצא הבדל בין להלל שהיד לבין לקרוא לפגיעה בבני מיעוטים? האם אני, בעיניך זה אותו דבר? אני שואל, אני רק שואל מה עמדתך.
אני אומר לך, לא, מי שתומך ושם בסלון שלו תמונה, אני איש ימין, אתה מכיר אותי, מי ששם בסלון שלו תמונה של רוצח מתואב, שרצח 29 איש, הלכו להתפלל. הוא בעיניי לא ראוי להיות חבר כנסת במדינת ישראל.
רגע, אבל שנייה, אצלנו בג"ץ החליט שלהלל רוצח, כמו שעשה ועושה, איתמר בן גביר. בן גביר, הרי אין חולק, שהעובדה, שהוא שם בסלון ביתו, וגם יחצן את זה, הרי אף אחד לא פלש לביתו. אז אני שואל אותך, אני מנסה עכשיו לחדד את העמדות שלך. אני שואל את...
העמדות שלי, אני מתנגד לכל רצח באשר הוא. כן. אני חושב שמיכאל...
גם ניצן הורוביץ מתנגד לכל רצח באשר הוא, אמן לי.
לא, אבל... רגע, שנייה. ניצן הורוביץ הוא אדם צבוע. אם אתה מתנגד למיכאל בן ארי או בן גביר, תתנגד גם ליאזבק. אל תהיה צבוע. או שיכול להיות שכמו שאמר אתמול איתמר פליישמן בערוץ 20 בפטריוטים, יכול להיות שזה באמת מה שמרץ חושבים, שזה לגיטימי לפוצץ צעירו של ילדה בת ארבע.
לא, עזוב. אז פה אתה כבר נכנס להסתה.
למה?
כי אתה נכנס להסתה. כי אתה הרי יודע, אתה הרי יודע שמרץ לא חושבת שזה לגיטימי לפוצץ רוץ של ילדה בת ארבע. אתה יודע את זה. אתה יודע את זה. ויודע את זה, ההוא שהזכרת את השם שלו בערוץ הבלתי נצפה הזה.
אתה יודע מה אחי, רוני פה?
ממש אירוני, יש הרבה אירוניה בשיחה הזאת. לא, אני ממש מתפקע מצחוק. מהרגע שעלית, אני נקרא.
רגע, תן לי. בוא, אני איתך.
בבקשה.
אני מה שהכי הכי מרגיז אותי,
כן,
שחברות כנסת כמו יזבק ודומיה, הם גורמות כזה נזק למגזר הערבי, שברובו רוצה לחיות. ראית בשיטפונות האחרונים איך הם באו, שיתפו פעולה, שמו כתף אל כתף. הם גורמות נזק אדיר. החברה הערבית רוצה להשתלב, רוצה להיות חלק מאיתנו, ואני תמיד חשבתי שהפספוס הכי גדול של הימין זה ערביי ישראל. איפה הימים של בגין, של מלחם מול בן גוריון, לשחרר אותה מהמשטר הצבאי?
רגע, יש לי איך השאלה. אני רוצה לשאול אותך שאלה דווקא בנקודה הזאת. תגיד, מה מלמדת אותך העובדה שגם בליכוד וגם בכחול לבן, ואפילו ברשימה, נקרא לה רשימה משותפת של העבודה מרץ, כן? לא נמצא מקום לנציג של ערביי ישראל. אני שואל אותך, רגע, אני שואל אותך, האם אין כאן כוונה? הרי זה בטח לא מקרה. זה לא מקרה. זה כוונת מכוון. אנחנו יודעים שהמפלגות האלה מאוד חשוב להם. היה קרב על חבר הכנסת עברקן. היה קרב, היה קרב. רגע, שנייה, שנייה. חשוב, כן. חשוב לכל המפלגות שיהיה להם במקום ריאלי, שיהיה להם נציג של ציבור העולים מאתיופיה. וחשוב, רגע, רגע, גם חשוב מאוד שיהיה נציג של הקהילה הלהטבית. חשוב מאוד. אז מכיוון שאנחנו מבינים שיושבים אנשים, תראה, בליכוד אתה יכול להגיד שיש פריימריז, אבל בכחול לבן יש במרכאות רשימה מסדרת.
רגע, כחול לבן זה מפלגת.
איך אתה מסביר את זה? אני אגיד לך מה ההסבר. אני אגיד לך מה, הרי מכיוון ששנינו מסכימים שאין כאן מקרה, שההסבר היחידי שאני מוצא לעניין, שכחול לבן סבורים, שאם הם ישימו בעשירייה השלישית, בסדר? לא הראשונה ולא, בשלישית, ישימו נציג של ערביי ישראל, ישימו נציג של, אז הם חוששים שהציבור בישראל, הציבור הגדול של הרוב היהודי, הציבור הזה יברח מהם בגלל שהם העיזו לשים נציג של ערביי ישראל, כאילו הם היו חושבים. כן, בבקשה.
אני אענה לך את מה שאמא שלי זכרונה לברכה ואת מה שאבא שלי זכרונה לברכה תמיד אמרו לי, וזה מבוסס על עובדות ולא על דעה.
טוב.
אין שונאים גדולים יותר מזרחים, ערבים, חרדים מהשמאל הלבן האשכנזי הפריבילגי.
רגע.
הם שונאים הכי גדולים.
השמאל הוא לבן ואשכנזי? רגע, רגע, השמאל בישראל? לא יודע, לא יודע. אני זוכר, אחד ממנהיגי השמאל, אחד ממנהיגי השמאל תמיד זכרתי שרן כהן. רן כהן, כן, טוב.
אלה ששרים, הבאנו שלום עליכם.
טוב.
הם שרים, הבאנו שלום עליכם, ויושבים על האדמות של כפרים ערבים שנרסו.
ביי, איציק, תודה רבה. כן, מי אמרת השר? אילן גילון? נכון, נכון, מאשדוד, נחל כיסא גלגלים, אבל בעיניך השמאל הוא רק של אשכנזים פריבילגיים. תודה איציק. כן, מי איתנו?
היי, שלום.
שלום.
מדברת ירדנה מהרצליה.
שלום ירדנה, פעם ראשונה בתוכנית, נכון?
כן, נעים מאוד.
אני יודע, את הקול שלך הייתי זוכר. כן, נעים מאוד, בטח.
רציתי להגיד, להתייחס לנאום של בנימין נתניהו אתמול, ופתחתי את הרשתות.
כן.
וראיתי שנורא משמיצים, שהוא כאילו לעג על הגמגום של בני גנץ, וראיתי את זה פעמיים. אז אני לא חושבת שהוא לעג על הגמגום, הוא לעג על ההיסוס שלו. Mm-hmm. עכשיו, לגבי בני גנץ, הוא בחור, כאילו, הוא באמת נראה בחור טוב, הכל טוב ויפה, אבל נגיד שאתה מדבר בטלוויזיה,
כן.
אנחנו מבינים מילה במילה מה אתה אומר, אתה רהוט, ולא צריך כאילו להריץ אחורה, להגיד, רגע, רגע, מה הוא אמר, הוא בלט המילים, או לא הבנתי טוב, mm-hmm. וגם שעמית סגל יורה שאלות, וכל הזמן הוא מנסה להתקיל אותך, לא להתקיל, כאילו לאתגר אותך, ורואים שאתה לא מוכן לשאלות, כאילו הוא שולף לך את זה מהמותן, אתה תמיד יודע לענות. בשידור חי, אתה לא מתכונן, אתה לא
מי, על מי את אומרת?
עליך, שאני רואה אותך כן. לפעמים בטלוויזיה.
אבל רגע, אני שואל אותך ירדנה, באמת, זו שאלה שעולה לא פעם, באמת. ואני מודה שאני שאלתי אותה את עצמי, בשעתו, כשהייתי ממש כתב צעיר מאוד, אז אני הייתי כתב בחיפה, ומי שהיה אז, צהל היה אז בלבנון, ומי שהיה אז אלוף פיקוד הצפון היה אמירם לוין. וההופעות התקשורתיות שלו אז, ביותו קצין, אחר כך הוא יצא, היה במוסד, ונחקר, ניסה קריירה פוליטית, אבל הוא מאוד לא הרשים אותי מבחינת הרעיתות שלו, וכל פעם שהייתי מדבר, אני זוכר עם אמנון אברמוביץ', שכבר אז היה חבר שלי, הוא היה אומר לי שאמירם לוין הוא מהמפקדים היותר נועזים ומתוחכמים של סיירת מטכ"ל, ואני שואל אותך, האם אנחנו לא מקדשים יותר מדי את הרעיתות? יש אנשים ש... לא, אז אני אומר לך, עכשיו, רגע, שנייה, אני רק רוצה להשלים את השאלה. יש אנשים שהם מאוד מאוד רהוטים, והם מרגישים מאוד מאוד נוח מול המיקרופון ומול המצלמה, אבל אני שואל אותך בכל רם, האם זה חזות הכל? נניח ויש אדם, שנייה, אני אאפשר לך, אני רוצה לחדד את השאלה, אבל אולי המאזינים לא הבינו, תני לי להשלים את השאלה. נניח ויש איש ציבור שהוא, המצלמה גורמת לו מעט למבוכה, ולכן הוא לא מאוד מאוד רהוט, והוא טיפה נרגש מול המצלמה, אבל הוא אדם ערכי, והוא אדם בעל עקרונות, ובעל תפיסה, ובעל אומץ לב ציבורי ואישי. אני שואל אותך, אם אנחנו לא מקדשים יותר מדי את היופי ואת הרעיתות?
לא, לא, כן. דווקא הוא יותר יפה מבנימין נתניהו.
זה עניין של טעם, זה עניין של טעם.
לא, אבל השאלה אליך, אפילו אתה...
ביבי קצת השמין בתקופה האחרונה, נדמה לי.
אמת, אמת.
וגנץ בקושר, ראיתי אותו עם הטייץ.
כן. כן,
תראי, אני אגיד לך מה, אני בכלל, גברים עם טייץ, זה קצת פחות מחמיא בעיניי.
אני אגיד לך משהו.
כן.
אפילו אתה, שאנחנו צופים בך בטלוויזיה, אפילו אתה יותר, מה זה אפילו? אתה יותר אינטליגנט מבני גנץ. אני לא מדברת על...
לא חושב, אני יותר רהוט ממנו אולי, אבל אני הרבה פחות רהוט מעמית סגל. לא, לא, בשום אופן אני לא חושב ככה. לא חושב ככה.
אתה אינטליגנט, אתה לא איתן, אתה מאוד אינטליגנט. אתה בן אדם אינטליגנט, ואנחנו רואים את זה. ולא רק אינטליגנט, גם קל להבין אותך שאתה מדבר, ותענוג להקשיב לך, למרות שלא תמיד מקשיב לך.
ירדן, אני חוזר ושואל, האם את לא מבלבלת בין רהיטות לבין תוכן? לבין תוכן. יש אנשים שמאוד רהוטים, אבל התוכן שלהם דל והפוך. ואני שואל אותך, חוזר ושואל אותך, האם אנחנו לא מקדשים יותר מדי את הוורבליות, את הרעיתות, את יכולת ההופעה מול מצלמה על חשבון התוכן?
אז אני אענה לך, אתה צודק במה שאתה שואל, כי הרבה אנשים אומרים שהאפירנס, החזות, כאילו זה, אבל זה לא זה. הקטע פה שאם אתה מנהל בבית מלון, נכון? אתה צריך לעבור להיות מנהל מזון משקעות, מנהל לובי, מנהל משק בית, מנהל הקבלה, ואחר כך להיות מנהל המלון.
הנה, את יודעת מה הסמנכ"ל שלנו, העורך הראשי של חברת החדשות, כותב לי עכשיו בוואטסאפ, גיא סודרי, הוא מזכיר לי, תראי, אני לוקח לי קצת זמן, לפעמים שיש לי שידור שאני צריך להגביל אותו ל-50 שניות ולדקה, מכיוון שאני בלחץ, כי אני צריך להעביר את המסר נורא נורא קצר ומהר, אני לפעמים קצת בולע רוק. כן? אז לכן אני אומר לך, דווקא מהמקום הזה שהרעפת עליי כל כך הרבה מחמאות,
לא אמרתי רק שאתה יותר אינטליגנט מבני גנץ.
אני לא חושב שאני יותר אינטליגנטי. יכול להיות שאני יותר רהוט ממנו.
לא, אתה יותר אינטליגנט ממנו. יש לך יותר שכל ממנו.
אני לא חושב.
אני אומרת לך שכן, שאתה מדבר... מקשיבים לבן אדם אינטליגנט.
אבל אין לי כוונות ללכת לקריירה פוליטית, תצטרכי להכריע בין נתניהו לבין גנץ, מה לעשות?
לא זה ולא זה, לא זה ולא זה. אני רק אגיד לך דבר אחד, לא זה ולא זה, דווקא מפלגות קטנות הפעם. אני רוצה רק להגיד לך שלנצח לראש ממשלה, זה לא ג'וב. אם היה לך בעיה דיקציה, לא היית בטלוויזיה, נכון?
לא בטוח.
אם היה לך בעיה, כן, אם לא היה נעים להקשיב לך, או שהיה לך דיבור כל מעצבן, לא היית בטלוויזיה.
לא, 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 אני רגע, שנייה, אני רוצה לחתום את השיחה, ואני רוצה להגיד לך, תדעי,
הטלוויזיה, רגע, לא, בכלל,
אני רוצה להגיד לך, תשמעי,
ראש ממשלה חייב לדעת לדבר.
מהניסיון האישי שלי, תראי, טלוויזיה זה מדיה שבמרכאות מקדשת יופי, כן? אנשים, כאילו, אתה יכול לצפות שאנשים שתראי בטלוויזיה, הם אנשים שמאוד נעים להתבונן בהם.
נכון,
ותחשבי למשל נכון. על החבר שלי, אמנון אברמוביץ', שהוא עבר פציעה, למה את צוחקת? מה שמראה לך, רגע, ותחשבי על עורך הדין רונל פישר, שהוא מגמגם, ולמרות זאת, אני עכשיו הוא כמובן נאשם בעבירות חמורות ומשפטו מתנהל, אבל לפני כן הוא גם היה כוכב טלוויזיה, חרף הגמגום שלו, כוכב טלוויזיה של ממש, והוא היה ליטיגטור, הופיע בבתי משפט חרף הגמגום, ולכן הקונבנציות שלך, אני אומר לך, העולם הוא לא כפי שהוא היה, ונדמה לי שאנחנו צריכים לשפוט את נבחרי הציבור שלנו, לא רק בפרמטר מי עובר מסך.
זה ג'וב, אבל הוא רק לראש ממשלה, זה הג'וב.
גם אמרו לי שלוי אשכול לא היה כל כך כוכב תקשורת. נדמה לי שאנחנו צריכים לשאוף שנבחרי הציבור, גם בן גוריון, סתם יש לי את הרושם, שאילו בן גוריון עכשיו היה צריך להתמודד מול נתניהו, מבחינת הקריזמה אל מול המצלמה, נדמה לי שהוא היה מפסיד לו. ולכן נדמה לי שהשיפוט שלנו צריך לקלף את שכבת האיפור, או הצבע בשיער. הלוואי שבני גנץ
היה מדבר, הלוואי שבני גנץ היה מדבר כמוך.
טוב.
זה מה שאמרתי, אתה אוקיי. מדבר יותר ממנו ואתה אינטליגנט יותר
טוב,
ממנו.
אני לא חושב. טוב,
אני אומר
יאללה.
כל טוב, ביי.
תודה, הלאה. מי, נצא לפרסומת. מי איתנו?
הלו?
שלום.
שלום עליך, הראל.
הראל מאיפה?
מאזור המרכז.
כן, הראל, מה שלומך?
ברוך השם. אתמול אני חושב דיברת איזה פעמיים שלוש על עניין הצוללות, והיה לך פערי מידע גדולים מאוד.
בבקשה.
ואני רוצה להשלים בעזרת השם.
בטח. בבקשה.
מה שקורה, איש מפתח שהיה בעסק הזה, זה תת אלוף במילואים יעקב נגל, שהיה ממלא מקום ראש הביטחון הלאומי, איך קוראים לזה?
המלא על ראש המלס, כן, ממלא מקום ראש המלס, כן.
כמעט בכל התקופה הזו.
נו.
עכשיו, הוא הסביר את זה, היה רעיון לפני איזה 8-9 חודשים.
לאן אתה חותר? רגע שנייה, אני לא, אתה יודע, אל תטביע אותי בפרטים. בוא נתחיל מהשורה התחתונה, מה אתה בעצם רוצה להגיד?
שורה התחתונה, הנושא הזה של צוללות למצרים, ומה הן כוללות או לא כוללות, וכן העבירו מידע לרמטכ"ל או לא, הוא הסביר את זה ככה. יש יחידה במשרד הביטחון, לא יודע אם זה אגף או מחלקה או
פחות,
לא יודע. יש יחידה שהיא מטפלת בשאלות האלה. מה יש לחילות האוויר, סליחה, חילות הים בים התיכון, טורקיה אפילו ויוון, וכל עניין.
נו.
קל וחומר מצרים וזה.
כן.
מה יש להם, ובכלים שיש להם, איזה כלי נשק יש להם בתוך זה, ואיזה אלקטרוניקה
כן.
ואיזה מקמים בחוץ.
רגע, רגע, הראל, הראל, אתה שוב מטביע אותנו בפרטים. כן. אני שואל אותך שאלה פשוטה, ובמנותק כן. משאלת הצוללות, האם בעיניך כן. יש, או יכול להיות מצב, שבו ראש הממשלה כן. ממדר את הרמטכ"ל?
כן, כן, כן.
זאת אומרת,
כן,
בעיניך, לא זו, רגע, שנייה, אני שואל. אני, תראה, כן, אני, כן. אני, רגע, שנייה, שנייה, הראל, אני רוצה כן. להעביר את עצמי. אני מאלה שסבורים שהיועץ המשפטי לממשלה, דוקטור אביחי מנדלבליט, הוא אדם ישר שבישרים. ואם הוא החליט להגיש נגד נתניהו כתב אישום חמור על שוחד, הוא השתכנע שנתניהו עבר את עבירת השוחד. ואלמלא כן לא היה מגיש כתב האישום. באותה נשימה אני אומר שאם היועץ המשפטי לממשלה הזה החליט שאין מקום לחקור את נתניהו בתיק הצוללות, הוא השתכנע שאין שום רגע, שאין שום מקום לחקור אותו בפרשת הצוללות. ולכן אני שואל אותך, דווקא מהנקודה הזאת שאני מאמין ביועץ המשפטי לממשלה, האם בעיניך מתקבל על הדעת שיגיד ראש ממשלה שהוא החליט למדר את רמטכ"ל צה"ל, את ראש המטה הכללי של צה"ל, בעניינים אסטרטגיים, ולא לעדכן אותו במרכאות, משום שהנושא רגיש מדי? האם יש איזשהו נושא רגיש מדי?
כן, כן, כן,
כן,
יעקב נגל אומר שכן.
נעקב נגל, אוקיי.
יש תהליך במשרד הביטחון.
כן.
יש את היחידה הזאת, היא בודקת את העניין הזאת, וענתה על השאלה במידה, שראש הממשלה ייסע לגרמן אי פעם, או בקרוב חייב להיות, מה הוא צריך להגיד למרקל בארבע עיניים, כדי לצאת מהפלונטר הזה. עשו שם מחקר גדול ביחידה הזאת, איזה דברים אנחנו יכולים להרשות.
ואין לרמטכ"ל סיווג לדעת את הדברים.
רגע, 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 זה קשור לשר הביטחון, מה שקרה, שהתחיל הוועדה הזאת, או הגוף הזה, לבדוק את העניין, זה לקח כנראה יותר משנה, אולי שנים. שר הביטחון היה בוגי. כשנתנו את המסקנות שלהם, הוא יצא, שר הביטחון היה אביגדור ליברמן.
הראל, 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 אני חששתי מפני השיחה הזאת, ואני חוזר ואומר, אני שואל אותך במנותק מהצוללות, יש לפעמים החלטות רכש אסטרטגיות שבהן ראש הממשלה יכול לקבל החלטה בשונה מעמדת הצבא, משום שהוא זה שצריך לקבל החלטה ארוכת צווח אסטרטגית. ובכל זאת אני שואל אותך, בנסיבות האלה שמדובר בסוג נשק שובר שוויון, שצריך להיות מועבר למי שהייתה פעם המרה שבאויבות שלנו, והשלטון שם אינו יציב, האם בנסיבות האלה זה מתקבל על הדעת שראש הממשלה ימדר את שר הביטחון שלו ואת הרמטכ"ל שלו, והתשובה לכך היא לא.
הוא לא מתאר, הוא לא מתאר.
בעיניי היא לא.
מה שאומר יעקב נגל, תקשיב לי, מה שאומר יעקב נגל, היחידה הזאת היא קיימה את כל ההתייעצויות עם הרמטכ"ל, תוך כדי ההחלטות שלה, תוך כדי הניתוח שלה, תוך כדי המחקר שלה. ושאלו אותו מדעתו, לא שאלו אותו מדעתו, לזה לא קשור.
טוב, רבותיי, תודה רבה לכם על ההזנה. אחרינו, דידי הררי יהיה כאן גם בשבוע הבא, שני ושלישי ורביעי, 12-2, להשתמע.
אתם מאזינים לגיא פלג, ב-103 FM.